אוקיי, מה? כן, רשמתי, זאת אומרת. בפעם הקודמת פחות או יותר סיימתי את המהלך של הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, אני רוצה אבל להעיר כמה הערות כדי להשלים את התמונה, ואם נספיק אז להתחיל כבר את המסלול הבא. אני רק בקצרה, אנחנו בעצם ניסיתי להציג מעבר מהניסוח המקובל של הטיעון. קראתי לו הטיעון בתוך החוקים, או טיעון, כן, טיעון בתוך החוקים, לטיעון שהוא טיעון מן החוקים. זאת אומרת, הטיעון שאומר, אני מקבל, כן, הטיעון שמוכיח את קיומו של אלוקים מזה שיש מציאות מורכבת, ומציאות מורכבת לא נוצרת באופן ספונטני, לבד. אז כנגד זה עולות טענות, מה פתאום? יש לנו הסברים מדעיים טובים מאוד, איך יכולים להיווצר יצורים מאוד מורכבים, בלי יד מכוונת, באופן ספונטני, כי אנחנו מדברים על אבולוציה וכו'. אז אמרתי שהפרחה הזאת תוקפת את הטיעון שבתוך החוקים. ואת אומרת, בהינתן חוקי הטבע, ומה, איך זה יכול להיות שנוצר עולם כל כך מורכב בלי שיש יד מכוונת? התשובה היא, יכול להיות, כן? בהינתן החוקים האלה, אני יכול להראות לך שנוצר פה משהו משוכלל בלי יד מכוונת. אבל עכשיו אני שואל, אני עובר לניסוח שקראתי לו הטיעון מן החוקים. טיעון מן החוקים פירושו, אל תניח שאלה החוקים ואז תתחיל את הדיון. כי החוקים המסוימים האלה באמת מאפשרים היווצרות של חיים. יודעים את זה היום. אוקיי? השאלה הגדולה זה מי אחראי לזה שאלה החוקים? אוקיי? זאת אומרת, למה באמת, או איך נוצרו חוקים כל כך מיוחדים, ואיך אני יודע שהם מיוחדים? כי עובדה שהם מאפשרים היווצרות של חיים. זאת אומרת, ההנחה היא שסתם אם הייתי מגריל סתם מערכת חוקים, אז לא היו נוצרים יצורים כל כך מורכבים כמו שאנחנו מכירים בעולם שלנו היום. אם אני מגריל מערכות חוקים, מספר המערכות שמאפשר היווצרות של חוקים הוא מאוד 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 קטן. ועכשיו השאלה היא, אז למה, איך זה יכול להיות שבעולם שלנו באמת שולטת מערכת חוקים מיוחדת כזאת? זאת אומרת, ששייכת לאותו מספר קטן של מערכות חוקים שמאפשרות חיים. זאת בעצם השאלה. והסברתי בפעם הקודמת, למה על השאלה הזאת אי אפשר להגיד שזה God of Gaps? זה לא אלוהי הפערים. זאת אומרת, אני לא בונה את קיומו של אלוהים מפער בהבנה המדעית שלי. שזה אמרנו לא סביר. בהקשר הזה, הטענה שלי הייתה שהפער הוא פער מהותי. זה לא פער שאם נחכה ונמשיך עוד לחקור, הוא ייסגר. כי אנחנו לא נגיע אף פעם, לא יכולים להגיע אף פעם, לאיזשהו הסבר שיסביר לנו באופן טבעי, מכני, לא יודע איך לקרוא לזה, מדעי, למה החוקים ששוררים כיום בעולם הם בדיוק אלה ולא אחרים. כי כל הסבר מדעי מניח מערכת של חוקים, ובמסגרתה הוא מסביר כל מיני תופעות. אבל כשאתה שואל, למה החוקים הם כאלה ולא אחרים, לאיזה הסבר אתה מצפה? אם אתה מצפה להסבר מדעי, אז ההסבר ההוא יניח סט אחר של חוקים, ויראה לך שצריכים להיווצר החוקים האלה. אני לא הרווחת כלום. אז אני שואל, אז מה עם החוקים ההם? קיצור, בסופו של דבר, או שאתה נכנס לרגרסיה אינסופית, או שאתה נעצר בסט מסוים של חוקים, שהוא התחנה הראשונה. ועליו אני אשאל, אז מי גרם לו להיות כמו שהוא? ולכן פה זה לא איזשהו פער שאני יכול לחכות, יעשו עוד מחקר מדעי ויסגרו את הפער הזה. אז לא נכון להסיק מסקנות מקיומו של פער כזה בהבנה המדעית. כאן זה פער מהותי. זה לא פער שאמור להיסגר. אמרתי בסוגריים, אני רק אוסיף, אמרתי שעקרונית אפשר לסגור אותו, אם באמת יצא שכל הקבועים שלנו הם בעצם קבועים מתמטיים. זאת אומרת, שבעצם הפיזיקה היא ענף של המתמטיקה. לא צריך תצפיות בשביל לדעת הפיזיקה או את הביולוגיה, זה בעצם רק יחסים מתמטיים בין גדלים או בין תופעות. כמו המספר פאי, שהוא היחס בין קוטר לבין היקף של מעגל. אז אף אחד לא ישאל, רגע, איך בעולם שלנו היחס בין קוטר לבין מעגל הוא בדיוק פאי? זאת לא שאלה רלוונטית, למה לא? כי בהגדרה של מעגל היחס הוא פאי. זה כך מוגדר מעגל, אוקיי? זאת אומרת, זאת תוצאה מתמטית, זאת לא תוצאה שאני צריך תצפית כדי לראות שהיא נכונה, זאת לא תוצאה מדעית. אני מדבר על תוצאות מדעיות. תוצאות מדעיות גם יכלו להיות אחרות, פאי לא יכול להיות אחר. והתוצאות מדעיות יכלו להיות אחרות. ולכן אני שואל, רגע, אז למה הם כאלה ולא אחרות? המספר כמו פאי, אי אפשר לשאול למה הוא כזה ולא אחר. אגב, אני אוסיף בסוגרי סוגריים, כן אפשר לשאול גם על זה, אם אתה מדבר על המספר פאי בעולם שלנו, לא בעולם המופשט של המתמטיקה, אלא בעולם שלנו, תציירו עיגול, תציירו את הקוטר שלו, ותראו שהיחס בין ההיקף לבין הקוטר הוא פאי. כאן כבר יש שאלה, למה העולם שלנו הוא עולם כזה, שהיחס בין קוטר לבין היקף בעיגול שלו הוא פאי, כי זה היה יכול להיות איזשהו עולם עם מרחב עקום. במרחב עקום היחס היה יכול להיות אחר. במרחב אוקלידי היחס הוא פאי, מרחב ישר, כן, היחס הוא פאי. אבל במרחב אחר, יהיה יחס אחר. אז כשאתם שואלים שאלה על המציאות, אז תמיד אפשר לשאול למה המציאות מתאימה למודל המתמטי הזה, ולא למודל מתמטי אחר. אבל על המתמטיקה אי אפשר לשאול שאלות כאלה. המודל המתמטי של עצמו, הפאי הוא פאי, לא יכול להיות אחר, אחר זה המודל אחר. אוקיי? אז לכן אני אומר, אם מישהו מציע להעמיד את כל המדע, פיזיקה, ביולוגיה, כימיה, כל המדע, על מתמטיקה, זאת אומרת, הכל יהיה ענף של המתמטיקה, הוא יכול לצאת בשלום גם בלי הקדוש ברוך הוא. אוקיי? אבל זה מחיר כל כך כבד, שאף אחד לא באמת מאמין שהוא נכון. אני לא חושב שיש מישהו היום עלי אדמות, שמאמין שכל המדעים הם בעצם ענפים של המתמטיקה. יש מדעים אמפיריים אפילו באוניברסיטה, נכון? זה מחולק. מדעי הטבע ויש מתמטיקה. מדעי המחשב, מתמטיקה, לא משנה. זה שני ענפים שונים, זה לא שני תחומי מדע שונים. מתמטיקה היא לא מדע. מתמטיקה היא כמו לוגיקה, כן? כמו פילוסופיה. מתמטיקה זה הענף הפורמלי של הפילוסופיה. זה בעצם מתמטיקה. לא שייך למדע. זאת אומרת, לא, בשביל מתמטיקה לא צריך תצפיות.
אבל
שוב,
שאלנו, כאילו, בסוף, יכול להיות שהיו נוצרים חלקים אחרים. אז זה
יצור
עוד הרבה יותר
מורכב, הרבה, כאילו... רגע, לזה אני מגיע, לכן הקדמתי את כל ההקדמה הזאת, לזה אני מגיע עכשיו, אוקיי? אז לכן הטענה בעצם, זה שיש לנו את הטיעון מן החוקים, הטיעון שאומר, אם החוקים פה הם כל כך מיוחדים, שמאפשרים היווצרות של חיים, אז אני שואל, מי אחראי לזה שאלה החוקים? אוקיי? זאת בעצם השאלה. עכשיו, באמת... עולה הטענה הזאת. ברגע שמנסחים את הניסוח הזה, הרבה מאוד מהפרחות יורדות, דיברנו כבר על הרבה פרחות בשיעורים הקודמים, אבל כרגע עולה פרחה חדשה. הפרחה הזאת היא כבר פרחה על הראייה מן החוקים, לא על הראייה בתוך החוקים. לכן עכשיו אנחנו צריכים להתחיל לדון בה. אז דיברנו כבר על העיקרון האנתרופי, גם הוא פרחה על הראייה מן החוקים, דיברתי על זה. אבל כאן... מביאים כל מיני אנשים שעוסקים בעניין, מביאים דוגמאות, הטיעון, נראה קודם דוגמאות, ואז אני אדבר על הטיעון העקרוני. דוגמאות, אתם מכירים, אתם יודעים מה זה נקרא סלולר אוטומטה? זאת אומרת, זה אוטומט תאי, בתרגום לעברית. זה בעצם סימולציות כאלה שעושים על מחשב, שמגדירים כמה... כללים, נגיד יש לנו איזשהו, תחשבו על לוח שחמט, גדול, לא 8x8, משבצות, לוח משבצות מאוד מאוד גדול, ואפשר למלא את המשבצות האלה בשחור או לבן, אוקיי? עכשיו יש כללים, נגיד שיש משבצת שחורה, תמיד אפשר להצמיד לה עוד, למלא את המשבצת שמימינה גם בשחור. יש לך שתי משבצות, אתה יכול גם להוריד אחד למטה. יש לך רייש כזה, אז אתה יכול לעשות לו גם קרן באלכסון. יש לך כבר צורה כזאת, אז אתה יכול למחוק את כולה. או לא משנה, גם סט של כללים, נגיד 10 כללים, לא יודע כמה, 5 כללים, משהו כזה, והכללים האלה בעצם אומרים למחשב, בהינתן המצב, מה יכול להיות המצב הבא. אוקיי? ואנחנו מקבלים בעצם איזשהו אוסף של צורות מתחלפות, על פני השריג הזה, על פני הלוח המשבצות הזה. כל פעם יש צורה אחרת, וכל צורה מפעילים עליה את כללי הדינמיקה, ונוצרת הצורה הבאה. צורה הבאה, עוד פעם, מפעילים את כללי הדינמיקה, נוצרת עוד פעם צורה הבאה, וכן הלאה. אתם מבינים שבסיטואציה כזאת, קודם כל אפשר לקבוע כמובן כל סט של חוקים שאנחנו רוצים, וכל סט של חוקים ייצור לנו אוסף של כל מיני צורות שונות ומשונות. בסדר? לפעמים זה לא, בעצם בשריג סופי זה תמיד מספר סופי, זה גם תמיד מחזורי, נכון? זאת אומרת, מספר המצבים בשריג סופי הוא סופי, נכון? נגיד שיש שריג של 10 על 10, אוקיי? כמה מצבי לוח יש?
2 ב-100.
2 ב-100, נכון? יש לנו 100 משבצות, כל אחת מהן יכולה להיות בשני מצבים, שחור או לבן. אז מספר צורות הלוח שיש זה 2 ב-100, נכון? עכשיו, בהנחה שצורת לוח אחת קיימת, מגדירה את צורת הלוח הבאה, מבחינת כללי הדינמיקה, חוקי הדינמיקה, אז ברור שאחרי מספר מסוים של צעדים, אנחנו נחזור לאותה צורה שממנה התחלנו, ואז עוד פעם, החוקים ייקחו אותנו באותו מסלול שזה היה. זאת אומרת, מערכת סופית היא תמיד מחזורית, אוקיי? המערכת אינסופית, גם היא מחזורית, זה כמובן, 2 בחזקת 100 זה מספר ענק, אוקיי? יש המון 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 צורות, איזה אין ספור צורות מורכבות ומתוחכמות יכולות להיווצר שם. אם המספר הוא אינסופי, אז בכלל אין מה לדבר, אוקיי? אבל זה מה שנקרא סלולר אוטומטה. עכשיו, אני רוצה להראות לכם רק דוגמאות. רגע, לא חיברתי בכלל את הדבר הזה. מה יכול להיות? נעיר אתכם קצת לפחות. זה עולה הרבה מאוד בדיונים האלה, אז סתם כדאי להכיר את העניין. יש, תשוטטו באתרים אתאיסטיים, יש דפוסים מאוד קבועים. זאת אומרת, יש סט מאוד מוגדר של טענות, יש גם כהנים שאחראים על כל הטענות, מה צריך לטעון ואיך לטעון, זאת אומרת, יש שם תורת לחימה מאוד מסודרת. כן. אוקיי. טוב, אז עכשיו תראו, זה למשל דבר פשוט, אוקיי? איזושהי חלוקה של תא כלשהו, לא משנה, בתוך הדרוזופילה, זבוב, תראו, רואים? כל מיני צורות, כל נתון מסוים, יש חוקים דינמיים שאומרים מה הצורה הבאה. נגיד, אם יש פה, אתם רואים, עכשיו זה עצר, למה זה עצר? כי כל העיגולים הם בודדים. זאת אומרת, הוא בידד את כל ה... הוא הפריד את התאים זה מזה, עד שהוא מגיע למערכת תאים נפרדת לגמרי. ואז הוא עוצר, כי ברגע שהמערכת היא, למה הוא עוצר? כי כשאנחנו מגיעים למצב כזה, אז בעצם חוקי הדינמיקה בעצם אומרים, אוקיי, אז אתה עוצר. אין מה להמשיך. פה מצב כזה לא עובר למצב אחר, הוא נשאר בעצמו. אוקיי? כל מצב אחר, אז אנחנו, יש חוקי דינמיקה שבסוף בסוף, כשאתה מגיע להפרדה של כל התאים האלה, אז זה עוצר. עכשיו זה, פה רואים זה מאוד פשוט את התהליך, אבל תראו פה, אתם רואים, פה יש הרבה יותר. זה אותו דבר, זה פשוט הרבה יותר ריבועים כמובן, השריג הרבה יותר צפוף, אבל זה בסך הכל אותו רעיון, זאת אומרת, יש חוקים כלשהם, והצורות האלה עוברות, ומתחיל בזה, ולאט לאט מגיע לצורה אחרת, אגב, גם זה איכשהו מגיע בסוף לאיזושהי מערכת, אתם רואים, לצורה הזאת, הצורה הזאת איכשהו נעצרת, ואז מתחילים מחדש. כן, יש הטרקטור בעצם זה נקרא, זאת אומרת, יש צורה שמושכת את התהליך, וכשאתה מגיע אליה, אין המשך, אתה נשאר שם, זה נקודה סטציונרית של התהליך, אוקיי? כמו בקודם, סתם, זה לא חשוב כשלעצמו, זה רק שתוכלו להתרשם מהדברים האלה, מי שרוצה יכול לראות את זה. רואים? צריכים פה כל מיני צורות, זה עובר, זה קורה פה מאוד מהר, כמובן המהירות תלויה במהירות שאתם בוחרים, אבל זה דיסקרטי, זאת אומרת, כל רגע של זמן קורה שינוי, עוד רגע של זמן קורה שינוי, ופה... מה? אוטומט תאי, סתם חיפשתי עכשיו לפני השיעור. כן, תודה. כן, הנה, אתה רואה, זה החיפוש שלי. סימולציה של אוטומט תאי, סתם, זה לא אתר מיוחד, זה מה שמצאתי כרגע לפני השיעור, זה לא משהו ש... כן. עכשיו, אתם מבינים שבתהליך כזה, נגיד אולי בכל זאת נחזור רגע לעניין הזה. תראו, גם פה לא נוצר משהו שאנחנו יכולים להצביע עליו כמשהו מאוד מיוחד, לפחות לא רואים בעין. אוקיי? אבל פה ראינו, נכון? נוצר מצב שבו כל תא נשאר לבד. אוקיי? אפילו קורה די מהר. זהו. אוקיי? ופה גם ראינו, רואים? נוצר החבל הזה בסוף. אה? אה, לא בזה זה היה? זה היה בזה, הנה. הנה, אתם רואים? כל זאת צורה מאוד מיוחדת, נכון? לא, פתאום כל העסק מתכווץ ל... אחרי זה רואים כשמגדילים את הסקאלה, זה לא מתכווץ, זה פשוט, יש כמה. אתה מתמקד בחבל אחד, אבל עדיין, זו צורה מיוחדת. אז זה... זיקת הרקע, נהדר. בכל אופן, למה אני מביא את זה? כי הטענות שבעצם טוענים כאן, זה שכנגד הטיעון מן החוקים, זה שבכל מערכת דינמית, תקבע איזה חוקים שאתה רוצה, אם תחכה מספיק זמן, ייווצרו כל מיני צורות מיוחדות, הרי זה עובר על כל מיני צורות שונות, תחשבו על הלוח של ה-10 על 10, אוקיי? אז יש 2 בחזקת 100 צורות לוח, נכון? מהן למשל יש משולש אחד באמצע בדיוק, מדויק. מתישהו זה יגיע גם לזה, נכון? עוד פעם, אלא אם כן החוקים אוסרים את זה באיזושהי צורה, אבל אם לא, אז זה יגיע לזה. ואחרי זה יתפרק חזרה. אוקיי? אבל זה יגיע לצורה מאוד מיוחדת. משולש כזה, סתם תהליך שלא לא עשית שום דבר. פתאום אתה רואה, נוצר לך משולש כזה ישר. או עיגול, או לא יודע מה, או ליצן כזה, עם כובע ליצן, שתי עיניים, גם זה ייווצר. את הכל ייווצר, נכון? אם נחכה מספיק זמן, הכל ייווצר. מה זה אומר? אז בעצם טוענים, כל מיני אנשים טוענים שהראיה, הטיעון מן החוקים, הוא לא מוכיח את מה שהוא רוצה להוכיח. שיצורים מורכבים נוצרים מכל סט של חוקים. זה לא נכון שהמערכת הזאת היא מערכת של חוקים מיוחדת. מערכת של חוקים מיוחדים, כי היא יוצרת יצורים מורכבים. חכה מספיק זמן, ייווצרו יצורים מורכבים בכל מערכת חוקים. זאת בעצם הטענה. וזה בעצם אומר שאם ככה, אז המערכת, מערכת החוקים שעליה אני מבסס את הטיעון שלי, היא לא מיוחדת. כל מערכת תיצור יצורים מיוחדים, אז היא לא מיוחדת. אם היא לא מיוחדת, אז לא צריך הסברים מי אחראי לזה שזאת מערכת החוקים. אז זה בעצם הטענה מכוח סלולר אוטומטה. הסלולר אוטומטה זה רק הדגמה, אבל זה הרבה פעמים משתמשים בזה. בעצם הטענה היא שלכל מערכת חוקים, כל מערכת חוקים יוצרת יצורים מורכבים. זה לא נכון שזאת מערכת חוקים מיוחדת. או טיעון הפיין טיונינג, מה שקראתי קודם, התיאום בין ערכי הקבועים בפיזיקה, שום דבר, אם היה ערכים אחרים, אז היו נוצרים יצורים אחרים, אבל תמיד היו נוצרים איזה שהם יצורים מיוחדים. על זה צריך להגיד, אני רוצה להגיב בכמה מישורים. המישור הראשון, בסדר, אז המערכת לא מיוחדת. ועדיין מי אחראי למערכת החוקים הזאת? זה שהעולם שלנו פועל על פי איזושהי מערכת חוקים מסוימת, לא מיוחדת. מסוימת וקבוע, והעסק עובד כל הזמן לפי החוקים. האם זה בעצמו לא אומר דרשני? מי יצר את המערכת הפשוטה הזאת? עדיין צריך איזשהו גנרטור שיוצר מערכת חוקים, או לא יודע, מישהו אמור להיות אחראי לזה שאלה החוקים. מזכיר לי את ה... מכירים את הנסיך הקטן, כן, של סנט אקזיפרי. אז הוא, באחד הכוכבים שהוא מגיע, אז הוא רואה שם, זה הכוכב של מדליק הפנסים. כוכב מאוד חביב עליי. כי הוא, זה כוכב קטן, בגודל של, לא יודע מה, עיגול בגודל של המסגן הזה. אוקיי? והוא יושב עליו בן אדם עם כיסא ופנס. והוא צריך להדליק את הפנס כל פעם שיש חושך. עכשיו, העיגול מסתובב, שמש פה, העיגול מסתובב כמובן כך שיש, האור וחושך מתחלפים כל כמה שניות. בסדר? אז הוא צריך כל הזמן להדליק את הפנס, לכבות את הפנס, להדליק את הפנס, לכבות כל הזמן, כי ההוראה היא שכשיש לילה אתה צריך להדליק את הפנס, הוא מדליק הפנסים, זה התפקיד שלו. אז הנסיך הקטן מגיע אליו, אומר לו, למה אתה עושה את זה? מה? אומר לי, כי זאת ההוראה. הוא אומר, כן, אבל מה, כל הזמן? אז כבר תשאיר דולק, או תשאיר מחור, למה אתה צריך לעשות את זה? אומר, תראה, זה היה פעם, הכוכב הסתובב נורא לאט. אז הלילה היה 12 שעות, היום היה 12 שעות, אז הדלקתי את הפנסים ללילה, הלכתי לישון, למחרת הייתי צריך להדליק אותם שוב, חיביתי אותם למחרת, הדלקתי שוב בערב. לאט לאט הכוכב האיץ את המהירות שלו, ואז הלילה כבר נהיה אחת ל-10 שעות, אחת ל-5 שעות, אחת לשעה, אחת לרבע שעה, אחת ל-10 דקות, אחת ל-5 שניות. והוא כל הזמן בנאמנות ממשיך להדליק ולכבות את הפנס, כי זה תפקידו. ומה שיפה שם זה נהדר, זה מלמד כל מיני דברים, אבל מה שיפה שם זה אומר לו, רגע, אבל למה אתה עושה את זה? כי זה החוק. אף אחד לא שואל, רגע, אבל מה זאת אומרת, מי קבע את החוק הזה? למה אתה מציית לחוק הזה? מה, חוק לא הגיוני? אז זה לא שאלה, כי זה החוק. הרבה פעמים כשאתה שואל אנשים, למה הוא היה לא בסדר? זאת אומרת, כי זה נגד החוק. ולמה משהו שהוא נגד החוק הוא לא בסדר? זאת אומרת, למה צריך לציית לחוק? בדרך כלל שאלה שאנשים לא שואלים את עצמם. למה צריך לציית לחוק? זה כאילו, זה מובן מאליו. לא, זה לא מובן מאליו. כשיש מערכת חוקים, אתה צריך לשאול את עצמך מי אחראי למערכת החוקים, ואולי מתוך כך גם לשאול את עצמך, האם אתה צריך להיות מחויב לה? כי אם מי שחוקק את החוקים האלה זה לא מישהו שאתה מחויב לו, אז למה שתציית להם? אוקיי? אז גם פה, אותו דבר. זאת אומרת, העובדה שישנה מערכת חוקים זה יפה, זה תיאור. ואפילו אם היא לא מיוחדת. עדיין, אם יש מערכת חוקים, הייתי מצפה שיהיה מחוקק. רק שזה יותר דומה לטיעון הקוסמולוגי ולא לטיעון הפיזיקו-תיאולוגי. כי הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי מתבסס על מיוחדות, על מורכבות. הטיעון הקוסמולוגי מתייחס על עצם העובדה שמשהו קיים, והוא לא היה קיים אם לא היה מישהו שיצר אותו. אז אתם מבינים שפה אני חוזר בעצם לטיעון הקוסמולוגי, אבל עדיין זה גם טיעון. זאת אומרת, אז אפילו זה, אפילו אם הייתי מקבל את כל העירור והכל, גם זה עדיין לא לגמרי פותר את הבעיה, אוקיי? כי גם אם יש מערכת חוקים, אתה אמור לשאול את עצמך, מי חוקק אותם? למה הם כאלה? למה הם כפי שהם? ועם העיקרון האנתרופי כבר דיברנו. הגרלות של מערכות חוקים ויקומים שונים וכולי, אז זה דיברנו בפעם הקודמת. אז זה מישור אחד. ואני רוצה להישאר בטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, ולדבר על המיוחדות. והטענה שלי בעצם היא כפולה. א', היצורים המיוחדים שנוצרים במערכות החוקים האלה של הסלולר, של האוטומט התאי, הם ברמת מורכבות הרבה פחות גדולה מאשר רמות המורכבות שאנחנו מכירים בעולם שלנו. יצור חי, למשל. יצור חי זאת מורכבות מוטרפת ממש. אוקיי? מבחינת אנטרופיה, דיברנו על זה שיש מדדים כמותיים למורכבות. אוקיי? לכן, עדיין, זה שנוצרים יצורים מורכבים זה יפה, השאלה כמה מורכבים. וכמובן, אני לא יודע להעביר את הקו. ואת איזה רמת מיוחדות צריך כדי שתהיה פה קושייה, ועכשיו אנחנו נצטרך לשאול מי אחראי לה. אבל יש קו כזה. זאת אומרת, דברים שהם אוקיי, הם פחות או יותר, אוקיי, יכול להיות שזה מקרה. דברים שהם סופר מיוחדים ומורכבים ומתואמים וכולי, מאוד לא סביר שזה נוצר במקרה. איפה בדיוק עובר הקו? אין קו. אבל זה מאוד לא סביר. עכשיו תחליט איזה אופציה אתה בוחר. האופציה שיש משהו שירכיב את זה, או האופציה המאוד מאוד לא סבירה שאין אף אחד שירכיב את זה. אוקיי? ככל שהדבר יותר מורכב, יש יותר עדיפות לאופציה שהיה מישהו שיצר את זה. זה יותר ופחות, זה לא שאלה של כן או לא. אין פה איזשהו קו בינארי. אז זה קודם כל ברמת רמת המיוחדות של היצורים שנוצרים כאן. מעבר לזה, היצורים שנוצרים באוטומט תאי, הם כמעט תמיד יצורים שהם טרנזיינטיים, זאת אומרת, הם חולפים. ראיתם? זאת אומרת, אחרי שנוצר החבל הזה, זה מתפזר עוד פעם, וחוזרים לשוטט במרחב הפאזה, כן, במרחב האפשרויות, אוקיי? אז נוצר, איפשהו באמצע נוצר איזשהו יצור מורכב, והוא מתפוגג כמו שהוא נוצר. זה לא מה שקורה אצלנו בעולם. ביקום שלנו, החיים שנוצרו לפני 14 מיליארד, לא יודע, 14 מיליארד שנה לא נוצרו עוד חיים, אבל לא יודע כמה, מאות מיליוני שנים נוצרו חיים, אני כבר לא מחזיק ראש מתי בדיוק, אבל בטח מאות מיליוני שנים. אז כבר מאות מיליוני שנים זה מחזיק מעמד, יש השתכללות של המערכת הזאת, זה לא נראה כמו משהו טרנזיינטי שנוצר והתפוגג כמו שהוא נוצר. בסדר? תחשבו על הצורות שראיתם עכשיו בסימולציות שהקרנתי. הצורות האלה נוצרו לרגע, ואחרי זה חזרו חזרה להתפזר. זה לא, זה פשוט, אתם עוברים על כל מרחב האפשרויות של 100 התאים האלה, הרבה שהוא שלב ייווצר משולש כזה, רגע אחרי זה הוא יחזור להיות משהו אחר. הוא ימשיך לשוטט, פתאום יהיה עוד פעם משולש כזה, ועוד פעם ייעלם. מצב שבו יצור מורכב נוצר, והוא סטבילי, כן, הוא יציב, זה מצב מיוחד. זה לא מצב שיקרה לכם בכל סימולציה. יכול להיות שיהיו סימולציות ש... לא יכול להיות. יהיו סימולציות שכן, אבל אלה כבר סימולציות מאוד נדירות. זה לא נכון שזה קורה בכל מערכת חוקים. זאת אומרת, מערכת חוקים שיוצרת מצב כזה, עם רמת מורכבות כל כך גבוהה, וסטביליות לאורך זמן, לפחות מאות מיליוני שנים בינתיים, אני לא יודע מה יקרה הלאה, אם כי נראה שאנחנו יכול להיות שאנחנו כבר לא כל כך רחוקים מהסוף. זאת לא מערכת רגילה. אף אחד לא יגיד לי שכשאני מגריל מערכות חוקים כמו האלה שראיתם כאן, ייווצר משהו כזה. ראיתם? לא נוצר. ואלה מערכות חוקים שהמתכנתים הכניסו אותם בידיים. זאת אומרת, בדרך כלל את מערכות החוקים שמקרינים לכם בכל האתרים האתאיסטיים האלה, זה מערכות חוקים שבנו את המערכת חוקים כך שהיא תייצר יצורים מורכבים, וגם שם זה מתפוגג אחרי רגע. זאת אומרת, בנית את זה במיוחד. אם היית מגריל מערכת חוקים, סתם, out of the blue, אוקיי? אתה מגריל איזושהי מערכת חוקים, לא יבצר שום דבר מורכב, ואם במקרה יהיה משהו מורכב, הוא יתפוגר אחרי רגע. לכן, זה ממש לא מרשים אותי, ההדגמות האלה.
נניח, קצת כלשהו, בלוח שפור לבן הזה, נכון, יוצא לנו, נגיד, דגל ישראל, שתי פסים ושתי משולשים. אני לא יודע בדיוק מה האלגוריתם שיבנה את זה, אבל הגיוני מאוד שלאט תהיה משולש, ואז ייווצר אגב עוד משולש, ואז פס ועוד פס.
זה תלוי בחוקים, שום דבר לא הגיוני.
אין בעיה.
אם החוקים הם חוקים רף, כאילו, זאת אומרת, סמוס, כן? חוקים חלקים יחסית, אז כן.
אוקיי, אז במקום של השולש אנחנו נגיד, וואו, איזה קטע, ואפילו המשולש משתכלל, יש עוד משולש, ואפילו נשאר, ויש עוד פס, ועוד פס, ומשולש מיליון שנה זה כלום, מיליארד שנה זה כלום, כאילו.
זאת אומרת זה כלום, אבל זה נוצר ב-14 מיליארד שנה. בשביל להיווצר זה לא כלום?
משולש נוצר, ולאט לאט עוד משולש נוצר.
אבל איך הוא נוצר ב-14 מיליארד שנה אם זה כלום זמן? אז תחכה, אולי זה אחרי 10 בחזקת 100 מיליארד שנה. אבל הנה, אתה... לא, אנחנו לא באינסוף. 14 מיליארד שנה מאז שנוצר הסיפור, וזה כבר קיים פה. ממה נפשך? אם אתה מחליט ש-14 מיליארד שנה זה זמן קצר, אנחנו מדברים פה על סקלות מאוד ארוכות, אז אני שואל אותך, איך זה נוצר בזמן כל כך קצר? זה נוצר תוך, אני לא יודע כמה, נגיד לצורך הדיון, 5 מיליארד שנים, וזה כבר קיים כמעט מיליארד שנים. זה לא התפוגגות. התפוגגות זה אומר, תראה, זה נוצר אחרי 1,000 צעדים ומתפוגג אחרי 2. גם לא, אפילו זה לא. אבל נגיד, נלך איתך. זה לא נכון. תבין? אתה יודע, כשאני מטיל קובייה, אוקיי? אני מטיל קובייה רנדומית, בסדר? עכשיו, יוצא לי 1,000 פעמים רצוף, נופל על 5. תבוא משהו ויגיד לי, בסדר, נו. אם תטיל אינסוף פעמים, תהיה על פייה של תוצאות רצופות של 5, נכון? במקרה פה זה נפל בהתחלה. לא, זה לא טיעון.
למה?
כי זה לא טיעון, בהתחלה זה לא נפל. אם זה נפל בהתחלה זה מכוון.
אבל טוב, אז זה טוב, אבל אתה מתאים מוגבלת, שאולי אנחנו לא ביקום המספר שנה...
לא, אז אתה חוזר, אתה מחזיר אותי לשיעור הקודם, אז דיברתי על המולטיברס, אבל אני מדבר, אני עוזב את זה כרגע, כי את זה כבר דיברנו, אוקיי? זה לא, אתה לא יכול, אי אפשר פה לרקוד על שתי החתונות, אפשר, אתם תראו בכל אתר האתאיסטים המצליחים, רוקדים מאוד יפה, אבל אי אפשר באמת לרקוד על שתי החתונות. זאת אומרת, אם אתה אומר לי זה זמן קצר, אז לא היה אמור להיווצר, אם זה זמן ארוך, אז למה זה לא מתפוגג? זה לא קורה. זאת אומרת, יש סקלות זמן אופייניות של התהליך. סקלות הזמן האופייניות פה הן מאוד ברורות. לכן, הדוגמאות האלה באמת ככה משאירות הרבה מאוד אנשים עם פה פעור, ואנשים ככה מאוד שמחו לגלות את האתאיסטים, מאוד שמחו לגלות את הדוגמאות האלה, כי זה מכת מוות לטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, בעיניי זה פשוט שטויות. זאת אומרת, אתה מכניס מערכות חוקים במו ידיך, מאוד מיוחדות. תחשבו, יכולה להיות מערכת חוקים למשל, אם יש לך משבצת אחת מלאה בשחור, היא נשארת ככה. זה גם מערכת חוקים. או נוסף לזה עוד משבצת, ועכשיו זה נעצר. גם זאת מערכת חוקים, נכון? עכשיו, תבינו שיש כל כך הרבה מערכות חוקים מהסוג הזה, שלהגיד שכל מערכת חוקים שתגריל תיצור יצורים מורכבים, זה פשוט בדיחה. אתה בחרת מערכות חוקים מסוימות, שבהן באמת נוצרים יצורים מורכבים, וגם הם מתפוגגים. והם גם לא כל כך מורכבים כמו החיים ביקום שלנו. לכן, הטענות האלה בעיניי הן טענות חלשות מאוד. אני אביא אולי דוגמה נוספת, כי בעצם מה שעומד פה מאחורי העניין, זה שיצורים מורכבים יכולים גם להיווצר במקרה. לא צריך גורם מעורב או מערכת חוקים מסוימת ששולטת, יצורים מורכבים יכולים גם להיווצר במקרה. זאת בעצם, זה מה שעומד מאחורי הטענה. זה ראיתי פעם, לא זוכר אפילו איפה ראיתי את זה, משהו אצל איזה פילוסוף נוצרי באנגלית, אני לא זוכר איפה ראיתי את זה. באמריקה יש המון עבודות על הדברים האלה, שם הרי כולם רבים על הדברים האלה, מה שהם שכחו אנחנו לא נדע אף פעם. זאת אומרת, עושים שם, זה מטורף, זאת אומרת, קודם טוב, זה מקום הרבה יותר גדול, עם המון כסף משקיעים בזה, אבל משני הצדדים, גם התוקפים האתאיסטים וגם המתגוננים הבריאתנים, והם עושים שם עבודות עצומות. אנחנו ככה אצלנו, כל אחד בהפסקת צהריים יש הרבה את משהו. אנחנו לא רצינים, לא באמת עובדים ברצינות. בכל אופן, הטענה שם זה, יש פרויקט, נדמה לי בברקלי, הוא ממוקם בעיקר, שנקרא SETI, S-E-T-I. מה זה? זה טלסקופ חלל גדול, שהוא אוסף אותות שמגיעים מרחבי היקום. למה? כי הוא רוצה לגלות המצאות של יצורים אינטליגנטיים, תבוניים, חיים, בפלנטות אחרות, בגלקסיות אחרות, לא משנה. אוקיי? עכשיו, איך תגלה? יש כל מיני אותות, העולם מלא ניסים ונפלאות, כמו שאומר השיר, כן? מלא אותות כאלה, איך תדע שזה אות ששוגר על ידי יצור תבוני? אז מה שעושים, בודקים קורלציות. זאת אומרת, אם יש מבנה לאות, אם האות הוא, תחשבו, אם יש אות, למשל יש, נגיד, קו נקודה, כן? כמו במורס. אז אם נגיד יש קו, 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 נקודה, קו, 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 נקודה, קו, 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 נקודה, זה לא נוצר במקרה. זה, מישהו כנראה יצר אותו. עכשיו, אני לא בהכרח יודע לפענח מה זה אומר. אין לי מושג איזה שפה הוא מדבר, אם בכלל הוא מדבר, או לא יודע איך הוא מייצר תקשורת. אוקיי? אבל יש פה משהו שיצור תבוני היה מעורב ביצירתו. נכון? זה לא משהו שנוצר סתם מתהליכים פיזיקליים מקריים. אוקיי? אז הם מחפשים בעצם קורלציות בין האותות האלה. אגב, כשהייתי פה בדוקטורט, אז היה לנו יוזמה, רצינו לעניין את קישון. קישון היה אדם עמיד. רצינו לעניין אותו, והוא התנגד לאומנות מודרנית, כידוע. כתב על זה גם, אפילו אחרי מותו יצא ספר מאוד משעשע על האומנות המודרנית. רצינו לעניין אותו שיממן לנו מחקר על לקחת ציורים מודרניים, כן, של אומנות מודרנית, אלה שלא אומרים כלום, זה קשקושים כאלה, ולנסות לראות, לבדוק באופן מדעי, את הטענה של כל מיני מבקרי אומנות ויוצרי אומנות, שאומרים שיש מאחורי זה מחשבה עמוקה ורעיונות וכו'. יש היום דרכים לבדוק את זה. אתה יכול להמציא תמיד רעיונות מאחר כל צורה, כן? אם אתה עושה את זה עד הוק, אין שום בעיה. אנחנו גם מכירים את זה מעולם הפרשנות התלמודי, נכון? אתה יכול לעשות מה שאני רוצה עם כל טקסט. אני רק צריך להחליט. איך בודקים את זה מדעית? אני פשוט בודק קורלציות שיש בין הפיקסלים השונים של התמונה, ואני רואה האם זה משהו שהוא רנדומי לגמרי, או שיש מאחורי זה תבנית כלשהי, קורלציות כלשהן. אפשר לבדוק איזה מדעית, אוקיי? ואז אתה יכול להראות שבעצם מי שעשה את זה, זה ילד בגן ששפך צבע, ולא איזה אומן שמחשבותיו נסגבו מאנשים פשוטים כמונו, שלא מבינים מה הוא רוצה מהחיים שלו. הייתי פעם במוזיאון ישראל, וראיתי שמה, ראיתי שם תמונה כזאת, מסגרת כזאת מעץ, עם בד לבן, וזהו, רק לבן, מכלום, אפילו לא נקודה, כלום. והכותרת מעל זה הייתה, מסגרת מעץ עם מתלה ממתכת. זה שם היצירה. מסגרת מעץ עם מתלה ממתכת. זה שם היצירה. כן, מאז דושן, אתם יודעים, עם האסלה, אז הכל הולך. זאת אומרת, כל מה שתשים, אנשים תמיד ימצאו בזה, מה הבעיה? להציע פרשנויות לדברים. כל דבר שתשים פה אני יכול להציע לך פרשנויות. אפשר תמיד, מה הבעיה? זה מסמל בעיניי את זריחת השמש בשלושה בפברואר, עם צריחת הציפור באוקיאניה, אני לא יודע בדיוק מה. חסר פרשנויות, פרשנויות אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, זה המעגל ההרמנויטי, כן? זה תמיד הבעיה של תורת הפרשנות. אז אין לך שום דרך לדעת לקבל פידבק אם הפרשנות שלך נכונה. אבל פרשנות יכולה להתאים כי אתה מתאים אותה אדוק. תמיד שאתה צייר את המטרה אחרי שירית את החץ, החץ יהיה במרכז המטרה, נכון? את החוכמה היא לראות את החץ למרכז המטרה כשהמטרה כבר שם, אוקיי? זה בעצם הבעיה של הפרשנות. כשאתה מפרש את היצירה אחרי שהיא נוצרה, אין בעיה להצמיד לכל יצירה איזשהו סוג של פרשנות. תמיד, מה הבעיה? נכון? גם לשירים, לכל דבר, כל יצירת אומנות, אוקיי? עכשיו לך תדע אם זה באמת שווה משהו, האם זאת יצירה של הפרשן או יצירה של היוצר.
אפשר תיאורטית להגיד, לעשות ניסוי מדעי ולהגיד לו, טוב, אתה מה אתה חושב שמסמן את האומן?
לא, אז האומן יגיד לך, זה לא מסמן כלום, זה בעיני המתבונן. להעביר מסר דרך יצירת אומנות זה מילה גסה היום. אין מסר. היצירה יצאה ממני ועכשיו היא לרשות הקהל. מה שהוא רואה בה, כן, כמו הבדיחה של אגנון וקורצווייל. קרים שפעם באו לאגנון, שאלו אותו מה המשמעות של אחד הסיפורים שלו. אין לי מושג, תשאלו את קורצווייל. את קורצווייל היה המבקר שלו, כן, פה מבר אילן. היה המבקר הכי ידוע שלו. תשאלו את קורצווייל. זו תפיסה מאוד מקובלת היום בין אומנים, לא רק סופרים, בכלל. שהיצירה לא שייכת ליוצר, זה לא שאתה יכול לשאול אותו מה המשמעות של היצירה, והוא המוסמך לקבוע מה המשמעות. בסדר, אני מוכן לקבל גם את הטענה הזאת, אבל עדיין, בהנחה שאתה רוצה לטעון טענה שיש משמעות ליצירה, גם אם זו לא המשמעות של היוצר, תסביר לי באיזה מובן זאת איזושהי משמעות של היצירה, ולא סתם משהו שאתה החלטת להדביק עליה, ותמיד אפשר להדביק מה שאתה רוצה למה שאתה רוצה, כל עוד יש לך דבק מספיק חזק, אוקיי? אז אתה צריך, אז יש דרך מדעית, היום יש דרך מדעית לעשות את זה, רק כמה עשרות שנים האחרונות לפחות, יש דרך מדעית לעשות את זה, אתה פשוט בודק קורלציות מסוים, לא לבדוק מה המשמעות, אלא לבדוק שיש משמעות, זאת אומרת לבדוק שהכותב לא סתם זרק מילים לנייר באופן רנדומי לחלוטין, אלא היה לו איזה שהם דברים בראש כשהוא כתב את היצירה, או כשהוא צייר את היצירה, או פיסל, או מה שלא יהיה, אוקיי? טוב, אז לענייננו, בעצם הטענה היא אם אתה מה שטוענים האתאיסטים כנגד המאמינים הפיזיקו-תיאולוגיים, הם בעצם אומרים מה שאתם עושים, אתם נותנים פרשנות ליצירה, אבל הפרשנות היא שלכם, לא של היצירה. היצירה זה העולם, ואתם מחליטים זה מורכב, ואתם שואלים את עצמכם, רגע, מי אחראי למורכבות הזו? זה לא נוצר לבד. המורכבות היא בעיניכם שלכם, היא לא במציאות עצמה. אין פה שום דבר מורכב במיוחד. אתם החלטתם שדבר כזה הוא מורכב, כי זה לכם, זה נראה מורכב, צורת החשיבה שלכם, מה שלא יהיה. כל מערכת אחרת גם יכולה לייצר כל מיני דברים, וגם להם אתה יכול לקרוא מורכב. זה בעיני המתבונן. כמו שאמרתי, גם שמה יש דרך מתמטית להגדיר מורכבות. זה לא שזה בעיני המתבונן. במקרה הזה דיברתי על אנטרופיה. אותו דבר בפרשנות של יצירות אומנות, זה אותו רעיון. יש דרך מתמטית להגדיר שהיצירה הזאת היא לא רנדומית. מה כן המשמעות שלה? אני לא מכיר דרך להוציא. אבל שיש משמעות, זאת אומרת, זה לא סתם מישהו שזרק צבעים על הנייר ובלי לחשוב ובלי שום רעיון מאחורי זה, את זה אפשר לבדוק, מדעית. האם זה סתם קשקוש או שבאמת יש מאחוריו משהו. אוקיי? גם בטקסטים בודקים היום כל מיני דברים כאלה. אפשר לבדוק היום דברים כאלה. בכל אופן, אז לענייננו, מה שאני רוצה לטעון, אז זה בעצם, כך בעצם נראה הוויכוח בין הבריאתנים לבין הנאו-דרוויניסטים. הנאו-דרוויניסטים טוענים כלפי הבריאתנים שהמורכבות שאתם רואים בעולם היא פרשנות שאתם נותנים, זה אין פה שום דבר אובייקטיבי, אתם רואים את זה כמשהו מיוחד, מורכב, אבל זה לא אומר שום דבר על זה שצריך פה מישהו שיצר אותו, אתם רואים את זה כמורכב. והטענה כנגד אומרת, לא, יש פה באמת איזושהי מורכבות אובייקטיבית, זה לא סתם בעיני המתבונן. עכשיו בואו אני אראה לכם, באנלוגיה, שזה מה שקראתי באותו מאמר, שאני לא זוכר כבר איפה, באנלוגיה, פרויקט סטי, פרויקט שתיארתי קודם, בעצם מעמיד בפנינו את אותו אתגר. נכון? כי יגיע עכשיו, נגיד שיגיע סיגנל מסוים, ואנחנו מוצאים בתוכו איזושהי קורלציה שמראה על תבונה כלשהי, זה לא סתם משהו שנוצר באופן רנדומי. האתאיסט בעצם אמור להגיד, אין דבר כזה. מה, אתה מחליט שיש שיש יצור תבוני ששלח את המסר הזה? למה? כי אתה רואה, זה מורכב, דבר מורכב לא נוצר סתם ככה מתהליכים מקריים. יש מישהו שאחראי לייצר את המורכבות הזאת. אז, אבל זה לא נכון, הם טוענים שלא. כל סט של חוקים ייצור דברים מורכבים. אז גם סט של חוקי הטבע, ששולטים על היקום, הסיגנלים שמסתובבים ביקום ונוצרו באופן ספונטני, טבעי לגמרי, גם הוא יכול לקבל צורות מורכבות ועם קורלציות גדולות בתוכן, נכון? אז לשיטתו של האתאיסט בעצם אפשר לסגור את פרויקט סטי, שאני מניח שהוא מאויש בעיקר על ידי האתאיסטים, אם אני מכיר נכון את ברקלי ואת הקהילה האקדמית, אוקיי? ושם משום מה זה לא מפריע לאף אחד. בעיניי אנלוגיה אדירה, אנלוגיה הזאת. פרויקט סטי זה ממש פסגת חייהם של כל מיני כן, אקדמאים בברקלי. לא רק בברקלי, הם מרכזים את זה, זה בכל העולם. כי מחפשים את האותות האלה בכל מיני מקומות בעולם, לא רק בברקלי. אבל שם זה מרוכז. אוקיי? ויחד עם זה, אותם אנשים עצמם יכולים להגיד לי, כן, אבל העולם שלנו, המורכבות היא בעיני המתבונן. מי אמר שיש מישהו שיצר את המורכבות הזאת? כל סט של חוקים ייצור יצורים מורכבים. אתם מבינים שזה לא מסתדר אחד עם השני. אתה צריך לסגור את פרויקט סטי. אם זה ככה. כי אם תמצא משהו מורכב, סיגנל מורכב, אתה לא יכול להסיק מכאן שהיה מישהו ששלח אותו. כי סט של חוקים אקראי, כלשהו, גם הוא יוצר יצורים מורכבים עם קורלציות והכל, נכון? וזה יהיה הרבה פחות מורכב מיצור חי, אני מבטיח לך. כל סיגנל שיגלו שם. אז אם על הדבר הזה, אתה אומר, רגע, קורלציה כזאת לא נוצרת לבד, יש מישהו שיצר אותה, כן? נו, אז
חשוד, כן.
בסדר, אז גם פה זה חשוד, אני לא אומר בוודאות, אבל מאוד מאוד חשוד. בסדר? זה לא מתיישב עם הטענות האלה שאומרות, קח סלולר אוטומטה, זה עושה הכל. זאת אומרת, אין שום ייחוד למערכת החוקים. פשוט לא מתיישב, זו סתירה חזיתית לדעתי, על זה אין תשובה. זאת אומרת, אני חושב ש... מה זה אין תשובה? יכול לבוא בן אדם ולהגיד, אתה יודע מה טעיתי, גם את פרויקט סייטי צריך לסגור. אז הוא נשאר עקבי. אבל... לא נראה לי שאנשים יגידו דבר כזה, רק אם תדחוף אותם מאוד לפינה.
תקבל עוד שהוא חשוד כמשהו מורכב.
נבדוק,
אולי.
אם כל מערכת יוצרת אותות מורכבים, אין פה שום חשוד. אין פה שום חשוד. אין חשד. ובטח לא להשקיע מיליארדים, אתה משקיע מיליארדים על זה. ואחרי זה לבדוק את מקורו של האות המורכב הזה, זה עוד הרבה יותר כסף מאשר לעקוב אחרי האותות האלה. כי לך תדע מאיפה הוא הגיע ותנסה לשחזר איך הוא נוצר, אין סיכוי. אתה לא תמצא את זה. אתה תצטרך כנראה לנסות לפענח אותו, בשביל לראות משהו על מקורו. אני לא חושב שיש דרך למצוא מה מקורו במרחב, כן? אין, זה סיפורי מייסס. זה לא, אף אחד לא באמת מאמין בזה. זה לא חשוד, זה. אם יגיע אות עם קורלציה, תהיה למחרת בבוקר כותרת ראשית בכל העיתונים השמאלניים, הארץ, ניו יורק טיימס, מה שאתם רוצים. נמצאו חיים ביקום. נמצאו יצורים תבוניים, לא חיים, יצורים תבוניים ביקום. אבל את הכותרת שתובע בתחילת ספר בראשית, אף אחד לא מקבל. נמצא יקום, שמישהו כנראה יצר אותו, הוא מורכב מדי, זה לא נשמע כמו איזה סיגנל מקרי. טוב, טיעון מאוד חזק בעיניי. אוקיי, אז זה לגבי פרויקט סטי. עכשיו אני רוצה להעיר עוד הערה. עכשיו, הערה, אני פותח סוגריים גדולות. מקובל היום בין אנשי מדע, פיזיקאים נדבר כרגע, אבל לא רק פיזיקאים, בפיזיקה זה בולט, שההסברים המדעיים אמורים להיות הסברים סיבתיים, לא תכליתיים. כשאתה רוצה להסביר תופעה כלשהי, אתה צריך להציג את הסיבה שחוללה את התופעה הזאת. הסבר כמו התופעה הזאת קיימת כי היא יכולה להוביל לכך וכך, הוא לא הסבר מדעי. זה הסבר תכליתי, כן? אפילו בביולוגיה, ששם כל ההסברים תמיד היו תכליתיים, למה יש לנו לב? כי בלי זה מחזור הדם שלנו לא יפעל, והחלוקת החמצן בגוף לא תתבצע וכולי, זה הסבר תכליתי. נכון? ביולוגים היום לא מוכנים לקבל הסבר כזה. למה יש לנו לב? כי מי שאין לו לב לא שורד. נכון? הוא לא חי. אתה צריך לחיות. אוקיי? זהו, כל הרעיון של ההסבר האבולוציוני, של תורת האבולוציה, זה להפוך הסברים תכליתיים לסיבתיים. לייתר את ההסברים התכליתיים ולהפוך אותם לסיבתיים. כן? אז אם למשל, אתה שואל את עצמך, איך, אם לפני דרווין, כן, היה למרק, לפני דרווין, למרק שואל את עצמו, למה המקורים של הפרוש, דיברתי על זה באחת הפעמים הקודמות, המקורים של הפרוש התחזקו, אז יגידו לכם, כי זה מה שמאפשר לו לאכול את הגרגירים הקשים שהיו שם באותו אי. בסדר? זה לא הסבר. מה זה כי? אני מבין מה התועלת שיש בחיזוק של המקור. אבל תסביר לי איך זה קרה. אז הטענה של למרק הייתה שיש איזושהי השפעה שיצורים יכולים לשנות את התכונות שלהם כדי, הג'ירפה יכולה להאריך את הצוואר שלה כדי להגיע לאוכל על העץ הגבוה. וזה הסבר למה הצוואר של הג'ירפה הוא ארוך. ההסבר הוא שהיא צריכה אוכל על עץ גבוה והיא לא יכולה להגיע, אז איכשהו יש מנגנון ביולוגי כזה שגורם לצווארים של הג'ירפה להתארך. זה התזה על המרקית. עכשיו, בא דרווין ועשה שינוי מאוד קטן אבל מאוד דרמטי. הוא אומר, הכל נכון, בגלל האוכל על העץ הגבוה, לכן הג'ירפה צריכה שהצוואר יתארך. אבל לכן היא צריכה שהצוואר יתארך. אבל השאלה היא איך הוא מתארך בפועל. זה שהאוכל הוא גבוה, זה לא גורם לצוואר להתארך. איך הצוואר מתארך? אז הטענה היא, שדיברנו על זה, שנוצרות מוטציות, יש ג'ירפות עם צוואר יותר גבוה, פחות גבוה, אלה שמגיעות לאוכל שורדות, אלה שלא מגיעות לאוכל מתות. אלה ששורדות, יש להם גנטיקה תורשה, הן מורישות את הצוואר הגבוה לדור הבא, וככה לאט לאט הצוואר של הג'ירפה מתארך עד שהוא מגיע לאורך שהיא צריכה. מה ההבדל בין זה לבין ההסבר על המרקיסטי? ההסבר על המרקיסטי הוא הסבר תכליתי. ההסבר האבולוציוני הוא הסבר סיבתי. התכלית לא גרמה להתארכות הצוואר, אלא התארכות הצוואר נגרמה מזה שהיו מוטציות שונות, חלק מהמוטציות היה להם צוואר ארוך, אז נוצר צוואר ארוך. אלא מאי? עכשיו יש ברירה טבעית, אלה עם הצוואר הקצר אין להם מה לאכול, הם לא שרדו. אלה עם הצוואר הארוך שרדו. ועכשיו אלה ששרדו מעמידים צאצאים שיש גם להם צוואר ארוך. ואז נוצר פתאום מצב שכל הג'ירפות יש להם צוואר ארוך. אתם מבינים שפה בכל אחד מהשלבים, מה שקרה פה זה הסברים סיבתיים, לא תכליתיים. כל דבר אני יכול להראות מאיפה הוא בא, מה סיבתו, למה הוא קרה. ולא למען מה הוא קרה, אלא מפני מה הוא קרה. הסבר סיבתי, לא הסבר תכליתי. זה כל הגאונות של דרווין. שהוא לקח את התכליתיות על המרקיסטית, והפך אותה להסבר סיבתי. וכל מה שלמרק היה צריך להיזקק לתכליות, אני עכשיו יכול להציע לזה הסבר באמצעות סיבות, ולא תכליות. זה גאוני. זה בעצם כל המהפך העיקרי של דרווין זה זה. זאת אומרת, הוא הצליח להפוך מנגנון תכליתי, שהוא לא קיים, תפיסה מקובלת, הסברים תכליתיים הם לא הסברים, הסברים סיבתיים הם הסברים, והוא הצליח למצוא אנלוג סיבתי שיסביר את העניין הזה, בלי לזקק לתכליות. אוקיי? זאת אומרת, בעצם המדע המודרני מאוד מאוד מסתייג מהסברים תכליתיים. הסברים תכליתיים נחשבים היום אנקדוטה. זאת אומרת, ביולוגים יכולים להגיד לכם, או פיזיולוגים, יכולים להגיד לכם, תראו, יש לנו לב כדי שהוא יזרים לנו את הדם. אבל הם מבינים שהם לא באמת מסבירים למה יש לנו לב. הם מסבירים למה מועיל לנו הלב. אבל למה יש לנו לב? בשביל זה צריך ללמוד אבולוציה. זה משהו אחר, אוקיי? לכן משתמשים בשפה העתיקה של ההסבר התכליתי, אבל לא באמת מתכוונים להסבר פה, זה סתם, זה רק שימוש בשפה, אוקיי? עכשיו, הרבה פעמים, הייתי פעם במשעשע גם, הייתי בניתוח פנדיצית, בשרון, בפתח תקווה. בא אליי הפרופסור של המחלקה, הוא אומר לי, הוא רואה איזה דוס כזה שוכב שם על המיטה, הוא אומר לי, אתה יודע לאפנדיציט אין שום תפקיד. טוב, פרובוקציה, כאילו, אני חושב שהאלוקין ברא את האדם, אז למה הוא עשה שם איברים בלי תפקיד? זה קושייה על המאמינים, כן? עכשיו, זה היה, נדמה לי, ממש חודש אחרי שיצא הספר של אלוהים שרי בקוביות, הוא לא היה לו מושג. שאני מתעסק בזה במקרה, ואמרתי לו, תגיד, ואתה באבולוציה, איך אתה מסביר שזה קרה? גם האבולוציה הרי לא משאירה דברים מיותרים, זה בזבזני, נכון? איך אתה מסביר שזה קרה? אז השארתי לו את הספר, אחרי שעזבתי את המחלקה, השארתי לו את הספר במשרד. בכל אופן, לענייננו, ההסברים תכליתיים נחשבים היום אנקדוטה. כן? הסבר תכליתי הוא לא הסבר. איפה היו הסברים תכליתיים? אז אצל אריסטו, כידוע, היו הסברים תכליתיים. טליאולוגיים, זה נקרא. מה זאת אומרת? אריסטו אומר שהאבן, אתה עוזב אותה פה, היא נופלת לארץ, כי היא שואפת לחזור לקום מחצבתה, כן? למקור שממנו היא באה, שזה האדמה. אוקיי? אומרים, את הקי, או הקי הוא עתידי, הוא התכלית. האבן נעה כלפי מטה לא בגלל משהו, אלא למען משהו, כדי לחזור לקום מחצבתה. אוקיי? אז הכדי הזה, זה בעצם אומר שיש פה הסבר טליאולוגי, תכליתי, ולא סיבתי. ואצלנו, במדע שלנו, כמובן, האבן נופלת למטה, כי כוח הגרביטציה מושך אותה. לא בשביל משהו היא חוזרת למטה, אלא מפני משהו היא חוזרת למטה. זה לא הסבר תכליתי, זה הסבר סיבתי. אוקיי? עכשיו, מאוד מלגלגים על ההסברים של אריסטו, כי מה זאת אומרת, האבן רוצה לחזור לקום מחצבתה. יש לה רצון לאבן? היא מתוסכלת מזה שהיא לא בקום מחצבתה? עכשיו, זה נדמה לי באמת, בוא נגיד, מינימום של עקרון החסד, אריסטו לא היה אידיוט. ברור שהוא לא התכוון לזה. זה צורת ביטול. הוא נתן הסבר תכליתי, אבל הוא לא התכוון שהאבן בוחרת לחזור לקום מחצבתה, שהיא יכולה גם להחליט לא לחזור לקום מחצבתה. האבן תחזור לקום מחצבתה בין אם היא תרצה ובין אם היא לא תרצה. הדרך שלנו לתאר את התהליך הזה, זה להגיד, אבנים חוזרות לקום מחצבתן. זה טבע האבנים, לחזור לקום מחצבתן. אז ההסבר הוא הסבר תכליתי, אבל זה לא אומר שהאבן מחליטה על איזה תכלית ללכת ואיזה לא ללכת. אריסטו לא הפך את האבן לבן אדם, לישות עם מודעות ובחירה ורצונות ומאוויים והחלטות. אני די בטוח שאריסטו לא חשב שיש לאבן את כל הפונקציות האלה. אוקיי? אלא מה? השפה שבה הוא השתמש, או החוק שאותו הוא הציע, באמת היה חוק טליאולוגי, תכליתי. לא לזה אנחנו מתכוונים, כשאנחנו מדברים למשל על בן אדם שעושה בחירה חופשית. בן אדם שעושה בחירה חופשית, הבן אדם בעצם באמת עושה שיקול תכליתי אמיתי. ואת הוא מחליט האם לתת צדקה לעני מסוים שמבקש. אז אני יכול לתת את הצדקה, אני יכול שלא לתת את הצדקה. אני מחליט לתת את הצדקה כי אני רוצה לעשות טוב. אוקיי? זה הסבר תכליתי. אני רוצה לממש ערך כלשהו, ובשביל זה אני נוקט בפעולה מסוימת. אם היה הסבר סיבתי, היה משהו שגרם לי לתת את הצדקה, אז זאת לא הייתה החלטה לתת צדקה. אז נתינת הצדקה הייתה תוצאה של תהליך מכני, אוקיי? שאנחנו מעריכים שבן אדם בחר במשהו, וגם נותנים לו על זה קרדיט, על זה שהוא איש טוב, הוא החליט לעשות משהו טוב, פירוש הדבר שאנחנו מסתכלים על זה באופן תכליתי, ולא סיבתי. ההסבר למה שהוא עשה, הוא הסבר כי הוא בחר לממש ערך מסוים, או להגיע למצב מסוים. אני מרים טלפון כדי לקבוע פגישה עם החבר שלי, אז הפגישה שתארך מחר בבוקר, היא הסיבה להרמת הטלפון שנעשית היום. אבל סיבה לא יכולה להיות אחרי המסובב, נכון? ברור שהפגישה מחר בבוקר היא לא הסיבה להרמת הטלפון, היא תכליתה של הרמת הטלפון. אבל להרמת הטלפון אין סיבה, אין סיבה. אני רוצה פגישה עתידית, למה? ככה. ומזה שאני רוצה פגישה עתידית, אני מרים טלפון כדי לתאם אותה. אוקיי? אז ההסבר הוא הסבר תכליתי, אבל אצל האדם, הסבר תכליתי מקבל משמעות דרמטית שונה מהסבר סיבתי. כי הסבר תכליתי זה בעצם אומר שאני מחליט על תכלית מסוימת ופועל כדי לממש אותה. יצורים דוממים או גם חיים שהם לא בני אדם כנראה לא פועלים בצורה כזאת. הם פועלים בצורה סיבתית. הם עושים משהו כי היה משהו קודם שגרם להם לעשות את זה. הסיבה שסובבה את האירועים באופן הזה. זה ההבדל הקוטבי שיש בין התייחסות סיבתית להתייחסות תכליתית. אצל אריסטו זה לא תכליתיות במובן הזה. זה עניין דטרמיניסטי, ההסבר של אריסטו. הוא לא חשב שאבן יכולה לא לחזור לקום מחצבתה. היא חייבת לחזור לקום מחצבתה, זה טבוע בה. שהיא חוזרת לקור מחצבתה. אבל מה טבוע בה? טבוע בה חוק שהוא חוק טליאולוגי, תכליתי, ולא סיבתי. אבל זה עדיין טבוע בה, הוא לא הפך את האבן לבן אדם. זה לא שהאבן עכשיו מחליטה דברים, או רוצה דברים, אוקיי? זה סתם לעשות צחוק מההסבר של אריסטו, הוא לא התכוון לזה. אבל הוא כן אמר, יש פה הסבר תכליתי, אוקיי? עכשיו, למה באמת מפריע לאנשים הסברים תכליתיים? למה הם מפריעים לאנשים? כי יש חוק הסיבה, כל הסיבתיות. כל הסיבתיות אומר שדברים לא קורים בלי סיבה. נכון? עכשיו, תבינו שאם אני מסביר משהו באופן תכליתי, אז הוא קרה בלי סיבה. הוא קרה למען תכלית, אבל לא מסיבה. כי אם הוא היה קורה מסיבה, זה לא למען תכלית. אז הסיבה פשוט עשתה את זה. לא משנה כרגע לאיזה תכלית זה יגיע. אוקיי? זה מפריע לאנשים. כי אנשים שמקבלים את עקרון הסיבתיות, אומרים, דברים לא יכולים להתרחש ללא סיבה. וכשאתה מציע לי הסבר תכליתי, אתה בעצם אומר שהאירוע הזה יתרחש ללא סיבה. עכשיו, אם אנחנו למשל מאמינים בבחירה חופשית של בן אדם, פירוש הדבר, שיש אלקטרון מסוים במוח שלנו, שהתחיל לזוז בלי שפעל עליו כוח. אין סיבה שהזיזה אותו. הוא זז כי הרצון שלי החליט להזיז אותו, כי רציתי לעשות משהו. אין שום סיבה, עכשיו, זה סותר את החוק השני של ניוטון, חלקיק לא מתחיל בתנועה, או לא מתחיל להאיץ, בלי שפועל עליו כוח. נכון? אז זה מקרה פרטי, אבל באופן כללי יותר אני אומר, שמה שמפריע בהסברים תכליתיים, זה שהם סותרים את עקרון הסיבתיות. דברים לא קורים ללא סיבה. כשאתה מציע הסבר תכליתי, אתה בעצם אומר, זה קרה, אבל זה קרה למען תכלית, ולא בגלל סיבה. זאת אומרת, זה קרה בלי סיבה. אין, דברים לא קורים בלי סיבה. זה מה שמפריע לאנשים בהסברים תכליתיים. עכשיו, זה מפריע גם בעולם הדומם, לא רק אצל הבן אדם. הרבה אנשים מכחישים את קיומה של בחירה חופשית בגלל זה. כי אם אתה מאמין בבחירה חופשית, זה אומר שבן אדם עושה משהו בלי סיבה. אלא למען תכלית. אנשים לא מוכנים לקבל, כי יש את עקרון הסיבתיות. אבל עכשיו אני מדבר גם על האבנים של אריסטו. גם ההסברים התכליתיים לגבי תנועת האבנים של אריסטו, ששם כבר לא מדובר על בחירה חופשית והכל, עדיין, זה הסבר שלא נזקק לסיבה. את משהו קרה פה בלי סיבה. זה מפריע לאנשים. במקרה של האדם, מי שכן מאמין בבחירה חופשית, אז יש לו פתרון. מה הפתרון? הרצון האנושי הוא דבר מיוחד. אין כמותו ביצורים אחרים, במקומות אחרים. למה? כי הוא מצליח להניע דברים למען תכלית ולא בגלל סיבה. ורק הוא. כל שאר העולם זה ענייני סיבה ומסובב. אוקיי? אבל לפחות יש לנו איזה שורש שאומר לנו מאיפה באה הפעולה התכליתית הזאת. היא באה מהרצון האנושי. הרצון האנושי, היכולת של אדם לבחור באופן חופשי, רצון חופשי, זה בעצם המשמעות של העניין. הוא מצליח לפעול בלי סיבה, בניגוד לעקרון הסיבתיות. מה קורה ביצורים דוממים? אם אני מקבל את ההסבר הטליאולוגי של אריסטו לתנועה של אבן, שם המצב יותר מסובך. כי לגבי אבנים אין, כמו שאמרתי, רצון, מודעות, נשמה, איך לא תקראו לזה. אז מה מציב את התכליות בפני האבן? את למה האבן, גם אם אין לה בחירה, גם אם היא חייבת לחזור לקום מחצבתה, עדיין, אם האבן כל הזמן שואפת לחזור לקום מחצבתה, וזה מה ששולט על פעולותיה, זה מה שקובע מה היא תעשה, האם זה לא אומר שיש משהו או מישהו שיציב את התכליות האלה, ודואג לזה שכל היצורים או הישים בעולם יפעלו כדי להשיג את התכליות האלה. ולכן הסברים תכליתיים מפריעים לאנשים גם כשהם לא באים בהקשר של בן אדם, גם כשהם באים בהקשר של יצורים דוממים, מואבנים. כי בעצם מאחורי זה מתחבא הקדוש ברוך הוא. כשאתה מסתכל על תהליכים ואתה אומר, הם הולכים לתכלית מסוימת, זה מעיד שיש פה מישהו שאחראי לסיפור הזה, זאת אומרת שהוא גרם לאנשים, לישים האלה, להתנהל באופן שיגיע לתכלית הרצויה שהוא הציב אותה מראש. לכן התנהלות תכליתית מאוד מפריעה לאתאיסטים. למרות שעל פניו זה ויכוח פילוסופי. האם אתה מקבל הסברים תכליתיים או שאתה רוצה רק הסברים סיבתיים? מה זה קשור לאם אתה אדם מאמין או לא? זה קשור. אפשר לברוח מזה, אבל אני חושב שאת הקורלציה ודאי תמצאו בשטח, היא קיימת. ויש לה סיבה טובה, הקורלציה הזאת, סיבה טובה, הקורלציה הזאת. מה הסיבה? שהסברים תכליתיים בעצם משדרים לנו שיש מאחורי ההתנהלויות האלה איזשהו ישות, גורם כלשהו, שהוא מציב בפני האבנים או הנמרים או הפילים או המזגנים את התכליות, ודואג לזה שהם יפעלו כדי לממש את התכליות האלה. נכון? ככה אנחנו נוטים לפרש תהליכים תכליתיים. אתם רואים משהו שנוצר, תחשבו על הסלולר אוטומטה כזה, אתם רואים משהו זז, ופתאום נוצר מגן דוד. בסדר? והוא נשאר ככה. אז די ברור שכל התהליך נוצר כדי שבסוף ייווצר מגן דוד. נכון? אז מי שקבע את החוקים, החוקים הם דטרמיניסטיים, העסק הזה זז והכל, אין לו אפשרות אחרת, הוא יגיע למגן דוד. דווקא בגלל זה חייב להיות פה מתכנת שכנראה קבע את החוקים כך שהמערכת תגיע בסוף לצורת מגן דוד. דווקא בגלל הדטרמיניזם, הדטרמיניזם מחזק את זה. כי אם יש דטרמיניזם, פירוש הדבר שמראש כבר ברור היה לנו, מי שקבע את החוקים כבר מראש ידע שהמערכת הזאת הולכת ליצור צורה של מגן דוד, וזה מה שהוא רצה. לכן הוא בנה את החוקים באופן הזה. אתם מבינים שכאשר אנחנו מאמצים הסברים תכליתיים, למה האתאיסט יירתע מזה? כי הסברים תכליתיים אומרים שיש מישהו שמציב תכליות בפני העולם וגורם לו לפעול כדי לממש את התכליות האלה, אוקיי? לכן האתאיסטים הרבה פעמים משתמשים במדע, וחושבים שמדע ואמונה זה תמיד, כן, מלחמה כזאת של כסור. זאת אומרת, או זה או זה, אבל לא שניהם. זאת אומרת, אתה צריך לבחור, אוקיי? ואחד מהשורשים של העניין זה שאמונה מוכנה לקבל תהליכים שאין להם גורם סיבתי. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לא יודע מה, אין גורם פיזיקלי, אין גורם סיבתי פשוט, וככל שהמדע חושף יותר ויותר מהגורמים הפיזיקליים ומחוקי הטבע, זה נחשב כנגיסה באמונה, כן, במה שהקדוש ברוך הוא בעצם עושה כאן, כי יש לנו הסברים סיבתיים, אז הכל ברור, לא צריך להגיע לזה שיש פה מישהו שמזיז את הדברים האלה באופן תכליתי. אוקיי? ואכן ההשתלשלות של המדע היא כזאת שהתחלנו בהסברים תכליתיים אצל אריסטו, ולאט לאט, ברור בעידן המודרני בוודאי, אנחנו עוברים יותר ויותר להסברים סיבתיים. היום כבר אבן לא יורדת כי רוצה לחזור לקום מחצבתה, אלא כי חוק כוח הגרביטציה מושך אותה למטה. היום יצורים לא מתפתחים באופן כזה, ג'ירפה, הצוואר שלה לא מתארך כי היא צריכה לאכול אוכל גבוה, אלא כי המנגנון האבולוציוני גורם הצוואר שלה להתארך. וכן הלאה. זאת אומרת, כל מה שהיה פעם הסבר תכליתי, לאט לאט הופך להיות סיבתי, לשמחת ליבם של האתאיסטים, ולנגינת ליבם של הבריאתנים או מאמינים. אוקיי? אז זה בעצם לכאורה התהליך. עכשיו, למעשה אני אגיד יותר מזה, התהליך הזה גם קורה, תחשבו על המדעים השונים, תעמידו אותם באיזושהי פירמידה. יש את הפיזיקה, כימיה, ביולוגיה, תרצו, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, כן, מדעי החברה, למיניהם וכן הלאה. ונגיד, אם נהיה רדוקציוניסטים לגמרי, אז בעצם אפשר להעמיד כל שלב כזה על השלבים הקודמים. הכל מתחיל מהפיזיקה, כימיה, ביולוגיה, עוד כל אחד מאלה, זה בסך הכל, פיזיקה מורכבת זה כימיה, כימיה מורכבת זה ביולוגיה, ביולוגיה מורכבת זה פסיכולוגיה, פסיכולוגיה מורכבת זה חברה, מדעי החברה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה וכדומה, כלכלה, כל מה שאתם רוצים. אוקיי? אז זה בעצם, זה התמונה הרדוקציוניסטית של מטריאליסטים בדרך כלל חושבים שזאת התמונה הנכונה. יש דיונים על רדוקציוניזם, אבל אני חושב שזאת האינטואיציה הפשוטה של מטריאליסטים. עכשיו, ככל שאתם עולים במדרג הזה של המדעים, ההסברים הופכים להיות יותר תכליתיים. בפיזיקה נראה ברור, הסברים הם סיבתיים בלבד. בכימיה גם, בביולוגיה לא, אבל לאט לאט הופך להיות כן. בפסיכולוגיה, ההסברים הם תכליתיים. למה בן אדם עושה? כי הוא רוצה להשיג את זה, כי כך, כי למען, לא כל ההסברים, אבל הרבה מאוד הסברים הם הסברים תכליתיים בפסיכולוגיה. וכמובן בחברה, שואל למה בני אדם פועלים כך, כי הם רוצים לכבוש את זה, כי הם רוצים להשיג כך, גם החברה פועלת בצורה מסוימת. אז עוד פעם, ההסברים הם הסברים תכליתיים. זאת אומרת, ככל שאנחנו יורדים, נקרא לזה מהסוציולוגיה אל הפיזיקה, ההסברים הופכים להיות מתכליות לסיבות. אבל הקו שחוצה בין ההסברים הסיבתיים לתכליתיים כל הזמן עולה. ואנחנו כובשים, ההסברים הסיבתיים כובשים יותר ויותר תחומים, היום כבר גם בביולוגיה ובסוציולוגיה ובפסיכולוגיה ומה שאתם רוצים, ההסברים הם בעצם הסברים סיבתיים. ובעצם כבר כביכול הכל נכבש. הקו עלה עד למעלה. עכשיו הכל כבר נמצא מתחת לקו. בכל הפירמידה הזאת ההסברים הם הסברים סיבתיים. וזהו, הקדוש ברוך הוא הסתלק מן העולם, היה נעים, סיימנו את הרומן המשותף איתו. עכשיו מה שקורה, מתחת לרדאר קורה תהליך קצת הפוך, חתרני אפילו הייתי אומר. אני חוזר לפיזיקה, תחום שלי אז יותר קל לי שמה. בפיזיקה הייתה תקופה מסוימת במאה ה-19, שבה נוצרה מכניקה של לגרנז', מכניקה אנליטית, שהמכניקה הזאת הסבירה תנועה של גופים דוממים בהסברים תכליתיים. למשל, יש את עקרון פרמה, עקרון פרמה באופטיקה אומר שאור, אם אתם רוצים לדעת איך האור ינוע, האור יבחר תמיד את הדרך הקצרה ביותר למטרתו. אתם מבינים שזה הסבר אריסטוטלי. כמו שהאבן רוצה לחזור לקום מחצבתה, האור רוצה להגיע בדרך הקצרה ביותר למטרתו. והוא בוחר את הדרך הקצרה ביותר. ברגע שאתה מסתכל על מה הוא בוחר בין הדרכים השונות, אתם מבינים שזה הסבר תכליתי. ולא סיבתי, נכון? למשל, יש את חוק סנל. מכירים את חוק סנל? נגיד, יש מיכל מים, בסדר? ופה יש אוויר, ואני שולח קרן אור, שהיא עפה באוויר, ונכנסת לתוך המים. עכשיו, ברגע שהיא עוברת מתווך אחד לתווך אחר, היא נשברת בזווית מסוימת, נכון? היא משנה זווית. היחס בין הזוויות זה חוק סנל. בסדר, לא משנה, מקדמי השבירה של שני ה... ששני הטווחים האלה קובעים איזה שינוי זווית יהיה. עכשיו, יש דרך אלטרנטיבית לתאר את זה. וזה באמצעות עקרון פרמה. עקרון פרמה אומר, האור יבחר את הדרך הקצרה ביותר להגיע למטרתו. זה נותן לכם את חוק סנל, זה אותו דבר. אפשר להוכיח שזה וזה ניסוחים שקולים. מדגימים את זה תמיד דרך מציל וטובע בים. מכירים את זה? יש באנם שטובע בים, ואני המציל. אני המציל, הוא יכול להגיד קדיש כבר. אבל נגיד שאני המציל, אוקיי? עכשיו אני צריך לרוץ על הים, לרוץ על החוף, להגיע לים, לקחת את החסקה, ולשחות או לשוט אליו כדי להציל אותו. אוקיי? איך כדאי לי לנסוע? איך כדאי לי לבנות את המסלול? לכאורה, הקו הישר, זה הקו הקצר ביותר. לא נכון. למה לא? כי על החול אני זז הרבה יותר מהר מאשר בים. אני רץ. אז הרבה יותר, כדאי לי שדרך יותר, נתח יותר גדול מהדרך יהיה על החוף, ככל האפשר. ולכן בעצם, אם הוא נמצא פה, אני צריך לרוץ ככה, ואז ככה, ולא ללכת ישר אליו. אלא לעשות דרך יותר ארוכה על החוף, כך שזה יקצר את הדרך בים. עכשיו, מתברר שזה כמובן לא לעשות את הדרך בים מינימלית, לא ממש מול התובע, אלא משהו באמצע, גם הגיוני. אוקיי? אפשר בעיה לא כל כך מסובכת במינימום מקסימום. פשוט לגזור את הפונקציה ולגלות מה הזווית שמתקבלת. הזווית שמתקבלת זה חוק סנל. זאת אומרת, אם תחשבו על האור שעובר שבירה, זה, הוא עושה את אותו חישוב שעושה המציל, איך הכי כדאי לו ללכת, והוא בוחר במסלול האופטימלי מבחינתו. אגב, לא המסלול הקצר ביותר, אלא המסלול שלוקח את הזמן הקצר ביותר. המסלול הקצר ביותר זה קו ישר. המסלול שלוקח את הזמן הקצר ביותר, שזה לא קו ישר, אלא זה משהו שקצת יותר לטובת היבשה ונגד הים, אוקיי? לעומת הקו הישר. בסדר? עכשיו, יש הוכחה פשוטה שאומרת שאפשר את האופטיקה הגיאומטרית לנסח בשתי צורות. אפשר להגיד, האור תמיד בוחר את הדרך שתיקח לו הכי מעט זמן. ניסוח אחד. ניסוח שני, יש חוק סנל, התאבכות, עקיפה, או כל הדברים האלה, כל אוסף של חוקים. זה שקול לחלוטין. ואת הניסוח הזה שאומר, האור בוחר את הדרך הקצרה ביותר, הוא מכיל את כל החוקים שמכירים באופטיקה גיאומטרית. אוקיי? זה זה ידוע, הוכיחו את זה, זה שקול לחלוטין. מי מהם צודק? מי התיאור הנכון? לכאורה, מה זה נקרא נכון? שניהם מתארים את העובדות כהווייתן, בדיוק אותו דבר. אין דרך מדעית להבחין בין שני התיאורים האלה, כי כל תוצאה של התיאור הזה תתקבל גם מהתיאור הזה ולהפך. זה אין דרך מדעית לבדוק מי התיאור הנכון. ועדיין, אם תשאלו את הפיזיקאים, יגידו לכם, ברור שהתיאור הסיבתי הוא הנכון ולא התכליתי. אז האור בוחר את הדרך הקצרה ביותר. מה האור עושה חישוב, איזה דרך הכי קצרה, הוא מחליט ללכת שמה? ברור שלא. אלא מה? הוא הולך לפי טבעו, איך הוא שובר, לפי כללי השבירה, חוק סנל. אבל אתם מבינים שזה טיעון פילוסופי, לא פיזיקלי. הטיעון הפילוסופי אומר שברור שההסבר הסיבתי הוא נכון, וההסבר התכליתי הוא אנקדוטה. בסדר, יש אנקדוטה מעניינת, יש גם ניסוח תכליתי שהוא שקול לחלוטין להסברים הסיבתיים, אבל ההסברים הסיבתיים הם הנכונים. עכשיו, אותו דבר למשהו שאתם כולכם מכירים, אני חושב, תחשבו על, כדור מסוים שזז על איזשהו מתווה טופוגרפי. ערים, גאיות, עמקים, עוקפים, גבעות וכן הלאה, אוקיי? הכדורון זז, בסדר? איך אנחנו מתארים את התנועה של הכדורון הזה? שתי צורות במכניקה של תיכון. נכון? צורה אחת, אם הוא נמצא פה, יש לו כוח, נגיד יש פה מורד, יש לו כוח, גרביטציה, פול קוסינוס הזווית, הוא יורד למטה בגלל שהכוח דוחף אותו או מושך אותו למטה. נכון? שרות אחת. שרות שנייה, אנרגיה פוטנציאלית. נכון? הגוף שואף להגיע למינימום אנרגיה פוטנציאלית. זה שני הסברים שקולים. עוד פעם, אתם רואים? הראשון סיבתי, השני תכליתי. הגוף שואף להגיע למינימום אנרגיה פוטנציאלית, זה תיאור תכליתי. הגוף לא שואף ולא בוחר. הגוף נע בגלל שמשהו מעיף אותו לשם. זה ההסבר הסיבתי. אבל מתברר שההסבר התכליתי והסיבתי שקולים. כן? אפשר להציע הסבר סיבתי, אפשר להציע הסבר תכליתי. וזה כבר במכניקה, לא באופטיקה. ובמאה ה-19, לגרנז' הציע לכל המכניקה ניסוחים תכליתיים. דרך פונקציונלי, מי שמכיר, לא משנה, המילטוניאן, לגרנג'יאן וכו'. לא חשוב. אבל דרך אתה צריך לעשות אופטימיזציה של גודל מסוים, והמסלול שנותן לך את האופטימום, זה המסלול שיבחר. ממש כמו שהאור. באור עושים את האופטימיזציה לזמן. לזמן שלוקח ללכת. זה בעצם הגודל שעושים לו את האופטימיזציה. כמו את אחרים זה משהו אחר, לא חשוב. אבל עדיין, לעשות אופטימיזציה למשהו, זה בעצם חשיבה תכליתית. אתה בוחר משהו שהוא יהיה הכי נוח מבחינתך, הכי יעיל מבחינתך, או משהו כזה, שיוביל אותך למטרה שאליה אתה רוצה להגיע. אתם מבינים שזאת חשיבה תכליתית. תשאלו את הפיזיקאים, עוד פעם, אני אחסוך לכם, לא צריכים, אני כבר שאלתי. הם יגידו לכם שזאת אנקדוטה. ברור שההסבר הסיבתי הוא הנכון, יש אנקדוטה מתמטית שאפשר להציע הסבר שקול לחלוטין בשפה תכליתית. יש משפט שום, הסברים שקולים. אוקיי, נחמד. אבל עדיין ברור לכולם שההסבר הסיבתי הוא הנכון והתכליתי שגוי. אוקיי? דאקה, מה שאנשים קצת פחות מודעים לו, אני באתי לתת פה סמינר בפיזיקה כשהייתי כבר בישיבה בירוחם, אחרי שגמרתי פה, אז נתתי להם סמינר על זה. והראיתי להם שהפיזיקה שהם עוסקים בה, היא רוויה בחשיבה טליאולוגית, תכליתית, שאין לה אנלוגיה סיבתית. אין. בכל המקומות שיש גם תיאור סיבתי וגם תיאור תכליתי, אתה יכול להגיד, אוקיי, התיאור הסיבתי הוא הנכון, והתיאור התכליתי זאת אנקדוטה. אבל בתורת הקוונטים, למשל, יש רק תיאור תכליתי. אין תיאור סיבתי. בתורת הקוונטים אין פוטנציאל. אין כוח, סליחה, יש רק פוטנציאל. במשפט שרדי גם הופיע פוטנציאל. כוח אין. יש מאמר מעניין של פיינמן שהוא פעם ניסה להגדיר כוח בתורת הקוונטים, אבל זאת הגדרה אד הוק. זאת הוא הכניס את זה בכוח כי הוא יודע, בכוח, כן? כי הוא יודע מה זה כוח ממכניקה קלאסית, אז הוא הכניס את זה בכוח לתורת הקוונטים. אין. בתורת הקוונטים אין כוח, יש רק פוטנציאל. ובטח בתורות שדות ודברים יותר מתקדמים. מה זה אומר? זה אומר שבכל הפיזיקה המודרנית, בעצם, יש לנו רק ניסוח תכליתי, ואין ניסוח שקול שהוא סיבתי. אין, לא קיים. אם שני הניסוחים האלה קיימים, אתה יכול לשאול את עצמך פילוסופית, מי מהם נכון ומי מהם אנקדוטה. אתה אומר, טוב, הסיבתי הוא נכון, והתכליתי הוא אנקדוטה. אבל אני מראה לכם בפיזיקה מודרנית כולה, אין בכלל ניסוחים סיבתיים, רק תכליתיים. אנשים לא שמים לב לזה. אנשים, פיזיקאים גם לא שמים לב לזה שפוטנציאל זה תיאור תכליתי, וכוח זה תיאור סיבתי. אנחנו רגילים לזה, אנחנו לא חושבים על זה. וזה אומר מה? לפחות לאור מה שידוע לנו כיום, הפיזיקה המודרנית היא כולה תכליתית, אין תיאור סיבתי בכלל. ואם זה כך, אז כל מה שיפריע לכם אצל אריסטו, וההסברים התכליתיים שלו, חוזר חזרה, והפעם לא בסוציולוגיה ולא בפסיכולוגיה ולא בביולוגיה, בפיזיקה. פיזיקה של המיקרו, הפיזיקה הכי בסיסית שיש, התחתית של הפירמידה.
אבל מי שלא מעורה ככה בכוח ובפועל של הפיזיקה הקוונטית, אולי, בהסבר.
מה זאת אומרת?
לא הבנתי מה...
לא, אני לא יכול ללמד פה קוונטים, אני נותן לכם את הנתון הזה, תראו לכם, שבתורת הקוונטים, כשאנחנו רוצים לחשב מסלול של חלקיק, או דינמיקה של חלקיק, אנחנו משתמשים בפוטנציאל, לא בכוח. פוטנציאל וכוח זה מושגים ממכניקה קלאסית. במכניקה קוונטית יש רק תיאור דרך פוטנציאל, אין תיאור דרך כוח. אין. אין, המושג כוח לא מופיע בתורת הקוונטים, אין אותו. זה מספיק לי, זאת אומרת, אני לא צריך יותר מזה, אוקיי? זה בעצם אומר שאין לנו את האופציה לבחור עכשיו, תכליתי או סיבתי, ולהחליט שהשני הוא אנקדוטה, או להגיד שבמקום אחר זה לא משנה. רק התיאור התכליתי קיים, אין תיאור סיבתי. אז אם תיאור תכליתי באמת משקף את העובדה שיש פה איזשהו גורם שמניע את הדברים וגורם להם לנוע לתכליתם, אז אנחנו נמצאים לדעתי במצב הרבה יותר גרוע מאריסטו. כי אצלנו אין אלטרנטיבה סיבתית. יש רק תיאור תכליתי, ואם זה ככה, אז נדמה לי שאפשר אפילו בזה לראות, לא יודע מה, אינדיקציה לקיומו של אלוקים. אם הפיזיקה היא תכליתית ולא סיבתית, אז זה אומר שמישהו גורם לכל המערכות האלה לנוע באופן שיממש תכלית מסוימת, שיגיע לאיפה שהוא רוצה שהוא יגיע, כמו המגן דוד הזה שנוצר בסלולר אוטומטה, שאמרתי קודם, זה בדיוק אותו דבר, אוקיי? לכן אני חושב שהסברים טליאולוגיים תכליתיים, שחוזרים, חזרו, לא חוזרים, חוזרים, כבר 100 שנה ככה, אבל אנשים לא שמים לב בכלל. אז כבר 100 שנה הפיזיקה נמצאת במקום שהוא לגמרי תכליתי. אנשים עדיין חיים, תשאלו כל פיזיקאי, הוא יגיד לכם רק הסברים סיבתיים, הסברים תכליתיים, זה סתם אנקדוטה לכל היותר. מכניקה אנליטית, אף אחד לא משתמש. זו טכניקה מתמטית, נחמדה, אבל אף אחד לא משתמש בה באמת, כי זה לא אמיתי. אז בתורת הקוונטים יש רק מכניקה אנליטית, אין משהו אחר. אוקיי, אז זה הערה, אמרתי סוגריים גדולות, אבל אני סוגר את הסוגריים האלה. יש לי עוד כמה דקות, אז אני אקדיש אותם למשהו שהוא באמת צדדי, אבל הוא מאוד נוגע גם לאקטואליה שלנו היום, לצערי. אני רוצה לדבר כמה מילים על כנסיית המדע. באנגלית קוראים לזה סיינטיזם. סיינטיזם, מדענות. סיינטיזם. כן. כן, כנסיית השכל. נשיאת המדע אפילו לא יודעת לשיר, אז מה זה לא... הסיינטיזם זה בעצם אומר מדענות. מה ההבדל בין מדעיות למדענות? זה בערך כמו ההבדל בין רציונליזם לרציונליות. רציונליזם זה תפיסה אידיאולוגית. רציונליות זאת חשיבה הגיונית. אני שהזכרתי פה את הסיפור הזה שהיה לי עם ה... הייתי בישיבה, שנתיים מעליי למד שם מישהו בגוש. למד שם מישהו עם הצהבת, סיפרתי את זה, נכון? אז בקיצור, זה ההבדל בין רציונליות לרציונליזם. את מי שמתעקש על הסברים מסוג מסוים, כי זה מה שנראה לו נכון, זה רציונליסט. אבל אדם רציונלי בוחר את ההסבר שהכי נכון, לא את ההסבר שהכי קרוב לליבו. אוקיי? והרבה פעמים התחושה זה שהמדע הוא כלי רב עוצמה, אבל יש לו קהל הדת מאמינים שהפכה אותו לדת. וכל דבר שחורג מהמדע, מבחינתם זה כפירה בעיקר. או כל דבר שמציע איזשהו הסבר שהמדע לא יכול להציע לו אלטרנטיבה, משהו כזה, הוא כפירה בעיקר. זאת אומרת, הוא לא ייראה ולא לא יישמע ולא ייראה. הם אוסרים להגיד את זה. רק תסתכלו, כתבתי פעם סדרה של 6 מאמרים בוויינט מדע, על האם אמונה באלוהים היא רציונלית. יש מניע אורך. זה אחרי שיצא הספר שלי על אלוהים משחק בקוביות, נדמה לי. אז אתם צריכים לראות את התגובות שם. בהתחלה הייתי בהלם, כי לא גלשתי כל כך באינטרנט, ולא הכרתי עוד את טבעם של טוקבקים. אבל זה היה פשוט נורא, זה היה נורא. אנשים שם זעמו, קצף יצא להם מהשפתיים, לא ראיתי אותם, אבל היה ברור לי, יצא להם קצף מהאוזניים. מה הוא עושה כאן, האפס החשוך, תגיד, אתה לא מסכים, אתה כן מסכים, אתה לטיעון כזה, טיעון אחר, שמוע, זה בכלל, אני אמרתי דברים שהם לא חוקיים בעליל, אמרתי דברים שלהאמין באלוקים זה תפיסה רציונלית, כאילו לא אמרתי שהיא הכי נכונה, אמרתי שהיא רציונלית, זאת אומרת שהיא לגיטימית, מה הוא עושה כאן כאילו, זה מקום לחשיבות, חשיבה הגיונית, זה לא, מה זה חשיבה הגיונית? זה מי שחושב כמוני, כן, מדעית, כן, בדיוק, הדבר הזה זה מה שאני קורא כנסיית המדע, והרבה פעמים אנשים דוחים את האמונה באלוקים בשם המדע, כשבעצם זה לא מדעיות, זה מדענות. אבל ברור שאמונה באלוקים לא נכנסת לתחומי המדע. זה לא חלק מהמדע, זה ברור. גם אני אומר ככה, בתור מי שכן מאמין באלוקים. אבל זה לא אומר זה לא נכון. משהו לא נכנס לתחומו של המדע, זה אומר שהוא לא נכון, אותו דבר בחירה חופשית. זה לא נכנס לתחומו של המדע. אבל זה לא אומר שהוא לא נכון. למה אתה מניח שכל דבר שנכנס לתחומו של המדע, או לפחות המדע כמו שאתה מכיר אותו, הוא לא נכון? זה לא מדעיות, זה מדענות. אוקיי? ולמה אמרתי שזה קשור לעולם שלנו היום? מה שקורה בעולם שלנו היום, רק היום בבוקר שלחו לי איזה פוסט מזעזע של זה מישהו, לא זוכר כבר איך קוראים לו, אולי זה לשון הרע אפילו להגיד, נעזוב את זה. טמבל אחד שגמור לי כותב על מה, זה כל השמאלנים העלובים והבגץ והרמטכ"ל וכולם רק רוצים להשמיד את כולנו והאיחוד האירופי, אתם מכירים את כל העניינים האלה? ביקורות כמובן יכולות להיות, אני לא אוהד גמור של כל הגורמים האלה, אבל זה מין ביקורת מטורפת כזאת, אתה לא מסוגל לראות שום דבר בצורה מאוזנת. ואז מי ששלח לי את זה, אז אמרתי לו, תראה, אבל תמונת הראי של הדבר הזה קיימת בצד השני. כשאתה שומע את הקפלניסטים, או את הנאו-דרוויניסטים, או משהו כזה, אותו דבר, זאת אומרת, זה דת לכל דבר. יש דברים שאתה לא יכול להגיד. אתה לא יכול להגיד, עכשיו אני נמצא בשיח שוטף איתם, כמה ממנהיגיהם אפילו, כמה מקבוצות וואטסאפ וזה, כן, אתה לא יכול לחדור כלום. זה דוגמות דתיות. אתה לא יכול. אם אתה מסביר משהו, נגיד, אני רחוק מלהיות מאוהדיו של ביבי, אני מתאהב אותו ליתר דיוק. אבל אם פעם אחת אני מנסה להסביר להם, שאני חושב שהוא פועל עניינית ובכיוון הנכון, יצלבו אותי, ישרפו אותי על המוקד, במקום. טוב שזה באינטרנט ולא פיזית. אין, אתה לא יכול להגיד דבר כזה. עכשיו, אתה יכול לשאוף לזה שהוא יעוף משם, להגיד שהוא מזיק, והכל נכון. כלום, אסור לך להגיד משהו שהוא עושה עניינית. סמוטריץ' או בן גביר, לא משנה, כל הכנופיה. אוקיי? שיחסי לכולם בערך אותו דבר. אבל עדיין, בסדר, יש דברים שכן, יש דברים שלא. דבר עניינית. איך אני יודע שאתה שייך לכנסייה? אתה שאי אפשר לדבר איתך עניינית, זה לא, אם אתה מקבל עמדה מסוימת, אתה לא מסכים לעמדה אחרת, הכל בסדר. אתה יכול גם להגיד שמי שמחזיק בעמדה אחרת הוא רשע, טיפש, מזיק. גם, הכל מצוין, הכל בסדר. כל עוד זה מנומק עניינית. אני יכול להסכים, אני יכול שלא להסכים. אבל פה התחושה היא, אין הנמקות ענייניות. זאת אומרת, מה ששייך לשם זה שילוב של טיפשות ורשעות, מה ששייך אלינו זה בני אור. יש בני אור ובני חושך. כל השאלה זה מי אתה? עוד פעם, זה משני הצדדים. זה משני הצדדים. יש פה מלחמה בין שתי כנסיות שלא מצליחות לדבר אחת עם השנייה. הדוגמה שהכי חביבה עליי בהקשר הזה, עוד לפני מלחמת חרבות ברזל, בתקופת מלחמת הרפורמה. כן? המלחמה שקדמה למלחמת חרבות ברזל, ועכשיו גם חוזרת. בתקופת מלחמת הרפורמה יכולתם לראות שם, סליחה שאני נכנס לאקטואליה, זה ממש הנושא ש... בתקופת מלחמת הרפורמה יכולתם לראות מודעות בעיתונים של כאלה שבעד הרפורמה וכאלה שנגד הרפורמה. בעיקר נגד. אבל גם היו פה ושם גם אלה שבעד. עכשיו, המודעות האלה אמרו בדיוק את אותו דבר. משני הצדדים. הם אמרו את אותו דבר. ואת אלה שהיו נגד הרפורמה, אמרו, תראו, נכון שצריך שינוי, אבל הם הלכו רחוק מדי. ואלה שבעד הרפורמה אמרו, נכון שיש דברים שהם עשו רחוק מדי, אבל צריך שינוי. אתם מבינים שהם אומרים אותו דבר. עכשיו, זה לא אנקדוטה. 80% מהציבור חושבים בדיוק אותו דבר על הרפורמה. יש 10% בכל צד שהם מופרעים. ה-80% באמצע חושבים בדיוק אותו דבר על הרפורמה. ה-80% האלה מחולקים ל-40% שנגד הרפורמה ו-40% שבעד הרפורמה. והם יהיו בקפלן והם יצעקו שם עד זוב דם. שהם אומרים את אותו דבר בדיוק. אני אומר, אתה יכול להתייחס לוויכוח אחר, יכול להיות שזה נמצא במחוזות הפסיכולוגיה או במחוזות הפילוסופיה, שאלה אחרת, אני רק מנסה להראות דבר אחד, מדובר פה בכנסייה. זה לא תפיסת עולם, זה כנסייה. בכנסייה יש מסגרת שיח, יש דוגמות, עיקרי אמונה. אם אתה סוטה מהם, אז לא מתווכחים איתך, אתה כופר. לא, אי אפשר לדבר על זה, לכל יותר שורפים אותך. אם אתה בכלל זוכה להתייחסות. אוקיי? במקרה הטוב שורפים אותך. כי לפעמים אני מעדיף שישרפו אותי על פני שלא יתייחסו אליי. אבל זהו, וזה המאפיין של שיח דתי. והשיח סביב האבולוציה, השיח סביב אלוקים, השיח סביב הרפורמה, השיח סביב עסקת החטופים, הם שיח דתי לכל דבר משני הצדדים. משני הצדדים, שיח דתי לגמרי. אתה לא יכול לעלות טיעונים. ואני אומר לכם, בכל התחומים האלה, עד האחרון, בכל התחומים האלה, 80% מהציבור חושב אותו דבר בדיוק. בכל הסוגיות שהעליתי עכשיו, אין ויכוח. אלה שאומרים שעסקת חטופים בכל מחיר, ואלה שאומרים בשום אופן לא עסקת חטופים, חושבים אותו דבר בדיוק. ואלה יגידו עסקת חטופים בכל מחיר, ואלה יגידו בשום אופן לא עסקת חטופים. בדיוק כמו עם הרפורמה. למה? כי הרי אף אחד לא אומר שאנחנו צריכים להתאבד בשביל להחזיר את החטופים, נכון? זה ברור שזה לא בכל מחיר באמת. אוקיי? אף אחד לא יגיד, אוקיי, נפנה את תל אביב כדי שיחזירו לנו את החטופים. או אפילו את העוטף, לא את תל אביב הקדושה. אפילו את העוטף. גם כן לא יסכימו, נכון? אף אחד לא יסכים. לפנות את העוטף של... אז איפה בדיוק עובר הקו? קו עובר במקום שיש סיכון משמעותי לישראל, נכון? רוצים נורא את החטופים, אבל לא מוכנים לסכן את המדינה בשביל להחזיר את החטופים. ויכולים להיות ויכוחים בניואנסים מה מסכן את המדינה. יש ויכוחים פה ושם, אוקיי, איזה סיכונים לקחת? זה הכל, זה ניואנסים. עכשיו, כמה אנשים בכל רחבי המדינה חושבים באמת עסקת חטופים בכל מחיר באמת, כלשונו? אפס עגול. חוץ מכמה אולי בגאה, אני לא יודע, מושפזים. חוץ מהם, אף אחד לא חושב ככה, נכון? כמה אנשים חושבים שלא צריך להזיר את החטופים בשום מקרה? אפס, גם כן אפס. אז מה נשאר? נשאר, השיח הוא כמובן עסקת חטופים בשום אופן. לא, עסקת חטופים בכל מחיר. מה האמת? שכולם אומרים אותו דבר, פחות או יותר. יש ניואנסים קצת לגבי השאלה עד כמה, איזה סיכונים לקחת. כן, יש סיכונים שניקח. ויכוחים פה ושם יכולים להיות. ניואנסים באמת, בשוליים לגמרי. בשוליים לגמרי. מה? מה זה נגד עסקה? תלוי באיזה מחיר, מה זה נגד עסקה? הם נגד שיחזרו החטופים? לא, מה זה הם משא ומתן עם טרוריסטים? אם הם יגידו לך, אני מחזיר את החטופים, אבל אחרי זה אתה תוכל להשמיד אותם. אתה גם כן נגד עסקה? הרי זה מה שהם אומרים, החברה האלה. אוקיי, תחזירו את החטופים, ואחרי זה נשמיד אותם. שטויות בעיניי, אבל לא משנה. אוקיי? אז אתה מבין שזה רק שאלה של הערכת מציאות. האם באמת אפשר יהיה להשמיד אותם אחרי שהם יחזירו את החטופים? אם לא, אז גם אתה מסכים שלא. עכשיו, אני חושב שלא, אי אפשר יהיה להשמיד אותם אחרי עסקת חטופים, אחרי שנחזור. אני אישית, בסדר? יכול שאני טועה. לא, אני לא, אני לא בא לדחוף פה עמדה. אני בא להראות לך שאלה שמדברים משני הצדדים חושבים אותו דבר. וזה אותו דבר בוויכוח על הקדוש ברוך הוא, בוויכוח על אמונה באלוקים, בוויכוח על האבולוציה. כל הוויכוחים כמעט הם ככה. אתם תבדקו, אתם תראו, אנשים חושבים פחות או יותר אותו דבר, או יכולים להגיד, אוקיי, יש ניואנס לפה, ניואנס לשם, לא בטוח שיש אלוקים, יותר בטוח שיש אלוקים, אוקיי, לגיטימי, תעביר את הקו פה, תעביר את הקו שם, מבחינתך 70% מספיק, מבחינתו 70% לא מספיק. זה יותר גמור, יכולים להיות ויכוחים בשוליים. אבל מציגים את זה כאיזשהו ויכוח טוטלי, מוחלט, פשוט בני אור בבני חושך, טיפשים בחכמים, צדיקים ברשעים, כן, כמו רשעים ביד עוסקי תורתך, כן, אז זה הולך שמה. אה? אני חושב שגם אני ודוקינס זה דומה מאוד. כי הוא, כשהוא יצא מהכנסייה שלו, אז הוא יראה שאנחנו לא מתווכחים כל כך, המרחק בינינו לא גדול. הוא עצמו אגב אומר שהוא אגנוסטי. הוא לא, נכון. מה זה נקרא ראיות? לא מספיק ראיות. ראיות בעוצמה מסוימת נקרא מספיק. איזה עוצמה? אין 100% הרי, נכון? כל השאלה זה כמה? בסדר, אז אני אומר. עוד פעם, אני לא טוען שאין ויכוחים בעולם. מה שאני טוען זה שכשתבדוק, אז אתה תראה, שום דבר הוא לא כותבי. בסך הכל יש ניואנסים, השאלה איפה להעביר את הקו, יש ויכוחים, בסדר? אני לא אומר שכולנו שכפולים אחד של השני. אגב, אחת הבעיות, וזה אני כבר לא יכול להתאפק, אז אני אגיד גם את הדברה הזאת, שהיא כבר ממש אקטואליה, אבל אחת הבעיות, לא אקטואליה במובן של איזה עמדה, אלא מה זה אומר על המציאות שלנו. ברגע שאנחנו תופסים את הצד שחושב לא כמונו, כבני חושך, אז א', אנחנו לא מקשיבים לטיעונים שלו. יש לו טיעונים בדרך כלל, אגב, שני הצדדים. יש טיעונים. שני הצדדים יש טיעונים. שום שאלה מהשאלות שהעליתי כאן היא לא פשוטה. יש טיעונים משני הצדדים. עכשיו, אנחנו כמובן מתבצרים בכנסייה שלנו, השני הוא כופר, נכון? או רשע או טיפש או שניהם, נכון? אם מי שחושב אחרת ממני, הוא או רשע או טיפש או שניהם. רצוי שניהם, אוקיי? עכשיו, מה קורה? אם הוא כזה רשע וטיפש ואין לו טיעונים, אז גם אין טעם להקשיב לו. למי שאין, ואתה מקשיב לטיפשים או לרשעים? לא. אתה לא מקשיב, אז אין לו טיעונים. הרי לא שמעתי אם אין לו טיעונים. בטח שלא שמעת, כי אתה לא מקשיב. אין לו טיעונים. אם אין לו טיעונים, אז איך הוא מחזיק בעמדה כזאת? בלי טיעונים, אז הוא או רשע או טיפש. אבל אם הוא רשע או טיפש, לא מקשיבים לו. אתם מבינים שזה פידבק חיובי. אז זה דבר שבונה את עצמו. לשני הצדדים. זה מה שקורה אצלנו היום, לדעתי. זה מה שקורה אצלנו היום. עכשיו... זה הבעיה שהפסיכולוגיה מתערבבת לנו ב... ברור, אבל אני אומר, זה הבעיה. הבעיה שהפסיכולוגיה מתערבבת לנו בטיעונים העניינים. אתה לא צריך לשכנע אותי שאנשים, אתה לא צריך לשכנע אותי שאנשים מונעים מפסיכולוגיה, אני יודע את זה. זה בדיוק מה שאני אומר. זה בדיוק מה שאני אומר. זה קשור, זה מה שאני אומר. אני טוען שהפסיכולוגיה מאפילה על הטיעונים המהותיים. אנחנו מתבצרים פסיכולוגית ומסרבים להקשיב לטיעונים. מה תעשה ההקשבה לטיעונים? זה מה שאנשים לא מבינים. זה הדבר היחידי שיכול לשבור את המעגל השוטה הזה. אם אתה תצליח לשכנע מישהו להקשיב לטיעונים של מישהו אחר, או להפך, לשכנע את עצמך להקשיב לטיעונים של מישהו אחר, מה יקרה? פתאום אתה תגלה שיש שם טיעונים. זה לא מה שאתה תסכים. יש שם טיעונים, הוא לא אידיוט והוא גם לא רשע. יש שם טיעונים. עכשיו, כתוצאה מזה, אחת משתיים, או שתסכים איתו, יכול גם לקרות, לא עלינו, או שאם לא תסכים איתו, אבל תבין שהוא לא רשע או טיפש, הוא פשוט חושב אחרת. גם זה משהו. למה זה משהו? כי אז לא תהיה בעיה לקבל החלטה. יש לנו מנגנונים בדמוקרטיה לקבל החלטה כשיש לנו ויכוחים. למה אנחנו תקועים היום? כי אנשים לא תופסים את הוויכוח הזה כוויכוח בין שתי עמדות לגיטימיות. הם לא מוכנים לקבל את המנגנונים של הדמוקרטיה כמנגנונים שיחריעו את הוויכוחים האלה. אני לא מנהל דמוקרטיה עם נאצים. אני לא נותן לרוב נאצי לקבוע לי מה לעשות. אז ברגע שאני תופס אותם כרשעים או טיפשים, אני לא אצליח להכריע את הוויכוח. אי אפשר. ברגע שאני מקשיב לטיעונים ואני מבין שהם לא רשעים או טיפשים, זה לא אומר שהשתכנעתי. אבל זה אומר שאני מוכן לעשות הצבעה ולקבל את דין הרוב. או לא משנה, המנגנונים הדמוקרטיים, או בית המשפט, או הרוב, כל אחד כופר בחלק אחר מהמנגנונים הדמוקרטיים. אוקיי? לא, אני, עוד פעם, הדברים שלי מופנים לשני הצדדים, כאחד. אני צריך לשים הודעה למעלה. דבריי מופנים לשני הצדדים כאחד. וזה אסון הדבר הזה. הדבר שעליו צריך לעבוד זה לא הנימוסים שיקללו אותי, שיקללו את אמא שלי. זה לא מפריע לי כקליפת השום. מפריע לי, אבל זה לא הנקודה. תקשיב לי, אחרי שהקשבת לי ואתה לא מסכים, תקלל אותי. בעיה שהכללות הן תחליף להקשבה. במקום להקשיב לטיעונים שלי ולהגיד לא מסכים איתך בכלל, אתה מקלל אותי ולא מקשיב. עזוב, תקשיב. תשמע, יש לי טיעונים. גם בצד השני יש לו טיעונים. אני משתדל מאוד לעבוד, גם אני בן אדם, אולי לא ידעתם, קשה לי גם, אבל אני משתדל מאוד לעבוד על זה, להקשיב לאנשים שלא חושבים כמוני. אני לומד מדי פעם דברים חדשים. זאת אומרת, אני שומע טיעונים. אני בסוף מגבש איזושהי עמדה, הרבה פעמים אני לא משנה את העמדה שלי אחרי ההקשבה, אבל אני כן מבין שיש פה צד שני. זאת אומרת, לפעמים אני ממתן, לפעמים אני מבין בהקשרים שונים, צריך לנקוט צעדים אחרים. לא הכל אנחנו יודעים בעצמנו, לא על הכל חשבנו בעצמנו. וזה איזשהו לקח ש... עוד פעם, אני מתחיל מוויכוח תיאולוגי, והוא נכון גם שם, גם ביחס לאמונה ולחוסר אמונה, צריך להקשיב טוב טוב לטיעונים של שני הצדדים, יש טיעונים בשני הצדדים. בסוף צריך לגבש עמדה. אבל אין פה אידיוטים מושלמים ורשעים מושלמים מול צדיקים וחכמים. זה לא עובד כך, אוקיי? לשני הצדדים זה לא עובד ככה. שני הצדדים בטוחים שזה כן עובד ככה. רק בעניין הזה הם או טיפשים או רשעים. בעניין הזה שהם חושבים שהצד השני הוא טיפש או רשע. טוב, עד כאן. אני אעצור כאן.